ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה, הגענו בשבוע שעבר כמדומני למצווה 435, שמי שחייב להישבע בבית דין בשם השם, משביעים אותו עם התורה, עם אש, כל המעמד שמה שאדם צריך להישבע, בזה סיימנו בשיעור האחרון. היום אנחנו ממשיכים במצווה 436, מצווה לאבד עבודה זרה ומשמשיה. כל סוג של עבודה זרה חייבים לאבד אותה, כן? אלא אם כן, למשל, אנשים עובדים אדם, עובדים עבודה זרה, עושים מאדם אליל. איפה היית? היית חסר הרבה שיעורים.
הייתי חולה.
אז למה לא זיכית אותנו במצוות ביקור חולים לפחות?
אם אתה בא לפה חולה.
אם הייתי בא לבקר אותך, אז היינו זוכים במצווה שברוך השם אין אותה הרבה. אתה מבין? אם אדם חולה כל כך הרבה זמן שהוא לא מגיע לשיעורים, זה נקרא כאילו שהוא נפל למשכב.
לא, נכון? הייתי חולה, אבל לא כאילו.
כן.
היה לי חום בשבוע הראשון.
זה היה הדרך שלי להוציא ממך את האמת, עד כמה הייתה המחלה חמורה.
הייתי חולה, באמת שהייתי חולה. באמת שמעניין.
אתה הצדיק שבחבורה. טוב, נתקדם. הלאה, חבר'ה. בואו נספיק הרבה היום, נו,
יאללה,
נריץ. אז עכשיו, תראו, אדם משתחווה לשמש, אז מה, נאבד את השמש? גמרא שואלת את זה, הרומאי אמר, אם הקדוש ברוך הוא שונא עבודה זרה כל כך, למה הוא לא מאבד אותה? אז החכמים אמרו לו, מה, בגלל שמשתחווים לשמש ולירח, אז עכשיו נאבד את השמש ואת הירח, שלא יהיה עולם? אז אם עכשיו מישהו החליט שהרב פלוני אלמוני הוא ה-son of God, אני לא יודע, שם ממנו האלוה שלו, אז מה, נערוק את הרב הזה בגלל שיש איזה מישהו ששם תמונות שלו ומשתחווה לו? לא מדובר על זה. מדובר בפסלים, עצים, דברים ששמו, מה שנקרא חומרי גלם, כן? דומם, שאנשים עובדים את זה, צריכים לאבד את זה מן העולם, אסור לרחם על זה ולא להצטער שהזהב וכל היוקר שיש בזה, נאמר שעשו איזה פסל מזהב טהור. אז מה עכשיו, זה מיליון דולר פסל, צריכים לשרוף אותו, לאבד אותו מהעולם, אסור ליהנות מהזהב הזה, חייבים לאבד את העבודה זרה. מצווה 437, אסור למחוק את שמו של הקדוש ברוך הוא מספרי תורה, ממזוזות, מתפילין, אסור למחוק. אם האדם טעה בשם השם, איך אומרים, הלך. עכשיו, אם זה ספר תורה, אז זה מחולק ליריות יריות, חתיכות חתיכות, תופרים אותם, אז מחליפים את היריה הזאת. אבל בתפילים ומזוזות זה קריטי, למה? כי חייבים ללכת ברוורס, למחוק את הכל, להגיע למקום של הטעות, לתקן אותה ולהמשיך הלאה. ואם יש שמות השם, אי אפשר למחוק את שם השם, אי אפשר לגלח את הדיו מהקלף, אי אפשר. לכן בדרך כלל שזה יש טעות בתפילים ומזוזות, איך אומרים? הלך. כל הזמן ששמו זה ירד לטמיון, כיוון שחייבים לכתוב את זה כסדרן. ואם יש בכלל טעויות בשם השם, שם השם בכלל אסור למחוק, לתקן, לכן צריכים לדעת ההלכות, יש בזה המון המון הלכות. אדם שמוחק את שם השם, מאבד שם השם, אני סיפרתי לכם סיפור, אני חושב, על אחד קנאי של החבר שלו, היה אוטו חדש, והוא שם לו חול, הייתה סופת חול, והוא רשם לו את שם השם על החול, והשכן רצה לצאת לעבודה, והוא פתאום הוא דתי, הוא פתאום רואה כתוב שם השם, הוא אומר, אם אני אסע, ימחק את שם השם, החול יזוז, כבר שם השם ימחק. שרץ לרב, הרב אמר לו, בעיה, אתה לא יכול לזוז, באמת אתה תמחוק את שם השם. אז מה לעשות? חכה שתהיה רוח, או שהילדים יקפצו על האוטו, שימחק ממילא שם השם, אז תוכל לנסוע. מציאות, תראו כמה זה חמור למחוק את שם השם.
זה למה רושמים שם באנגלית או שם גרד עם הקף כזה?
גם, נכון, באנגלית, למשל, תראו, באנגלית זה לא שפה קדושה, זה אנשים המציאו אותה, אבל יש כאן נקודה מאוד מעניינת. המילה גד, אם אתה מפרש את זה בגימטריה, זה 26.
גם?
גם 26. כן, אז כנראה שאלה שכיוונו לקרוא לקדוש ברוך הוא, חיפשו איזה שם לקרוא לו באנגלית, אז מצאו שם שהמספר, הערך המספרי שלו 26. G-O-D יוצא 26.
מה זה 26?
כן, 26, כמו שם השם. לא, למה? כמה זה G? A, B, C, D, E, F, G. G זה 7. O, כמה זה O? תעשה חשבון, ו-D זה 4, 11, וכן, זה יוצא, בדקנו, 26. עכשיו, שם השם, י, ה, ו, ו, ה, זה גם 26. אז בגלל זה הם כותבים במקום G-O-D, כי הם לא רוצים כביכול, כאילו שזה שם קדוש, באמת לא צריך את זה, זה סתם הגזמה. כותבים G-D, שלא יהיה ממש שם השם, שאחר כך מוחקים את זה, זורקים את זה. זה הסיבה שאתה רואה הרבה פעמים כותבים ג'י קו די, אבל באמת לא חייבים את זה מההלכה, אלא רק בשם שכותבים את זה בלשון הקודש. מצווה 438, להקריב את כל הקורבנות שיש על האדם בחובה או בנדבה ברגל הראשון שפוגע בו. אם אדם נידב קורבן לבית המקדש, נולדה לו בת, קרה איזה משהו שהוא רוצה להגיד תודה, והוא נדר נדר לתת קורבן, ועכשיו מגיע הרגל הראשון, נאמר פסח בה, שבועות, סוכות, כבר בחג הראשון תרוץ להקריב את זה, לתת את הקורבן הזה, אל תחכה לחג הבא ולחג הבא, אל תדחה את את הנדרים ואת ההבטחות שלך. מצווה 439, שלא לעלות קודשים בחוץ. כל הקורבנות צריכים להקריב אותם בתוך בית המקדש. יש מקום שנקרא הזרה, זה החדר הגדול שנכנסים. מי שעושה אותם בחוץ או על במה בחוץ, ברחוב, מכין את זה, עושה כל מיני דברים בחוץ, אז הוא עובר עבירה, בגלל שכל העניין הוא להעלות את הקורבנות האלה בתוך בית המקדש. גם עולה, גם קדשים קלים, קודשים, כל הקודשים שבפנים, הכל אנחנו מקריבים בתוך בית המקדש, כי זה הסיבה, אחת הסיבות העיקריות שיש בית מקדש. מצווה 440, להקריב את כל הקורבנות בבית הבחירה ולא בחוץ. מקודם היה החובה שלא להקריב קורבנות בחוץ. מה זה לאו? לא תעשה. יש 365 לאוים בתורה, 248 מצוות. זה היה לא לעלות קודשים בחוץ. כל מה שהוא קודש, קורבן להשם, לא לעלות אותו קורבן מחוץ לבית המקדש. עכשיו מצווה להקריב את כל הקורבנות בתוך בית המקדש. מה ההבדל? אותו דבר. זוכרים כמה פעמים זה חוזר, דבר והיפוכו? פה זה עשייה, פה זה לא תעשה, ושניהם זה על אותה פעולה. למה כל כך הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא פעולה אחת ונותן עליה שני עונשים, גם על מצוות עשה, גם על מצוות לא תעשה? כבר ראינו הרבה דוגמאות כאלה. אומר לך, תשביטו שעור מבתיכם, תנקה את כל השעור מהבית, כל החמץ, זה מצוות עשה, לא יראה לך חמץ בכל גבולך, שלא יהיה לך חמץ בבית, זה אותו דבר. אמרת לי כבר נקות את החמץ, להוציא אותו החוצה. פה זה תעשה, פה זה לא תעשה, על אותה פעולה. אותה פעולה, שני עבירות. עבירה של ביטול מצוות עשה, ושל לאו מדאורייתא, שהלאו מדרך כלל זה עונש יותר קשה. אז רואים לפעמים שאדם על ידי פעולה אחת יכול להיכשל בכמה עבירות. כמה עבירות, אדם לפעמים עושה פעולה יכול לעבור 8 עבירות מהתורה במכה, על פעולה אחת. ניתן דוגמה בהמשך שנגיע למצוות האלה, בואו נראה הלאה. מצוות הלאה, לא, טער זה 5, אם הוא רק מגלח פה אז זה רק עבירה אחת, הוא מגלח גם פה זה כבר 2. כמו אחד אכל חזיר, כזית חזיר, 28 גרם. עבר 5 דקות, עוד פעם 28 גרם. אז הוא אומר, מה? זה הכל היה חזיר אחד. זה חתיכה אחת שקניתי באטליז. לא חביבי, זה חתיכה, זה 28 גרם, זה כזית חזיר, וזה עוד כזית חזיר. פעמיים. עכשיו תאכל עוד פעם, עוד פעם. שומעים?
רגע, ושאתה מגלח, זה עבירה על עבירה, נכון?
עבירה לגלח בתער, זה 5 איסורים מהתורה. כאן... וכאן זה 2, כאן זה עוד 2, וכאן זה עוד 1. 5. כל פעם שאדם מתגלח בסכין עם קצף, בעצם כאילו אכל 5 סטייקים של חזיר באותו רגע. 5 סטייקים שונים.
רגע, פה שמעתי שמותר.
בגרון עצמו, באור הרך, מתחת לגרוגרת, אפשר לנקות את הצוואר. כן, למה? כיוון שמותחים את הפנים, האור לפעמים נמתח, עולה למעלה, יורד למטה, כן? מיוחד כמה שאתה יותר מבוגר, אז האור שלך נמתח יותר עם השנים, ואז מתחילים קמטים, ואז שמרימים את הראש זה עולה למעלה, יורד למטה, לכן צריכים להיזהר. לפעמים אדם שמתגלח הוא מרים את הראש, או מגלח את הצוואר, ואז שהוא מוריד את הראש, פתאום הוא רואה שהוא גילח מעל העצם, זה עלה למעלה. צריכים להיזהר, לכן רק פה ממש למטה, בצוואר אפשר.
שמעתי גם שיש מכונות שאסור אפילו לגלח.
נכון, מכונות של Lift and Cut, שכתוב על זה Lift and Cut Technology, זאת אומרת שזה מושך את השערה וחותך אותה בשורש כדי שיצא גילוח חלק, אסור את זה. אז יש שתי דרכים, או קונים מכונה כשרה שזה לא ליפטנקאט, או שאפשר להוציא את הסיכות, יש בפנים, שזה מסתובב, יש בפנים כאלה קליפסים. יש אנשים שיודעים לתלוש את זה החוצה, ואז המכונה מגלחת.
כי המכונה של ספרות נותר עם תלו.
זה הכי טוב. כן. זה, כן. זה גם מסדר טוב את הזקן, כן. אתה נראה מספיק טוב, אתה יכול לעשות הכי קצר במכונה של ספרות, זה אף פעם לא יגיע לשורש. תמיד זה ישיר איזה חצי מילימטר, הפנים נראים טוב, נראים טוב. ואתה לא עובר אף פעם עבירה, ואתה לא נכנס בספק.
אם החזיר פחות מ-28
גרם. אם זה פחות, זה עדיין איסור מהתורה, רק אי אפשר לתת לו מלכות בבית דין. כי הוא לא הגיע למינימום. זה עדיין אסור, חצי שיעור אסור מן התורה. מצווה 441, פדיון קודשים שנפל באמום, ואחר כך מותרים באכילה. אם עכשיו אדם... הם בא להקריב בהמה שהיא נהייתה קודש, כבר אמר זה קודש לבית המקדש, עומדים להקריב את זה ונפל בה מום, מה עכשיו נעשה איתה? אי אפשר להקריב בהמה עם מום, אז פודים אותה בכסף, נאמר בימינו $300 עולה הכבשה הזאת, ובכסף הזה קונים בהמה אחרת ומקריבים אותה, ועכשיו כיוון שפדינו את הבהמה הזאת, יצא ממנה הקודש, אחר כך היא מותרת באכילה. כל עוד לא פדינו אותה והחלפנו אותה בקודש אחר, אז הקודש עבר ממנה לאחר, אי אפשר לגעת בה, זה קודש, אפילו שנפל במום. אי אפשר להקריב, אי אפשר לאכול. אבל עכשיו שפדינו את זה בכסף, קנינו בהמה אחרת, והיא תבוא קורבן במקומה, אז הבהמה הזאת היא עכשיו נהפכה לאכול ומותר לאכול אותה. מצווה 442, שלא לאכול מעשר שני של דגן מחוץ לירושלים. דיברנו באחד השיעורים הקודמים על מעשר ראשון, מעשר שני, אדם נותן מעשר ללוי, והלוי נותן ממה שקיבל מעשר לכהן, והתורה אמרה שהמעשרות האלה הם חייבים לאכול בתוך ירושלים. יש מעשר לעני, שזה כל שנה שישית וכל שנה שלישית ושישית. כל הדברים האלה חייבים לאכול בירושלים. מה קורה אם זה המון? אתה לא יכול לסחוב את זה לירושלים. אין לך 100 חמורים לסחוב טון של חיטה. מה אתה עושה? אתה מוכר את זה בשוק, ולכסף הזה אתה לוקח איתך לירושלים, קונה בזה אוכל ושתייה ואוכל שם. עכשיו, מה קורה? אתה צריך להוסיף 20% כנס על זה שלא הבאת את המעשר האורגינל, אלא החלפת את זה בכסף וקנית אוכל בירושלים ואכלת ואכלת לעניים. כיוון שאתה מביא כסף, שזה הרבה יותר קל, אתה יכול להביא תיק מזוודה עם מטבעות זהב וכבולה כמו שהיה בזמנם, זה הרבה יותר קל לסחוב עגלות וחמורים ומשרתים שיביאו את זה כל הדרך מטבריה לירושלים, כן, בימים שלא היה כבישים כמו היום ולא אור, ואתה צריך בלילות להסתכן. זאת אומרת, מה רואים פה? יש דברים יותר חשובים מהטלפון. השיעור תורה יותר חשוב מהטלפון הטיפשי הזה. חבל שאתה מפסיד את השיעור על זה, חבל מאוד. הלאה, אז מצווה...
20%
כנס? כן, 20% תוספת, כן. מצווה 443, שלא לאכול מעשר שני של תירוש מחוץ לירושלים. אותו דבר מה שאמרנו, מה זה דגנך, תירושך ויצריך? מה זה יצר? שמן, יש בארץ שמן יצר. למה? מילה בתורה, קוראים לשמן בתורה יצר. כן? שמן זית. ומה זה דגן? כל סוגי החיטה, 5 סוגי דגן. כן? חיטה, שעורה, שיבולת שואל, שיפון, כל הדבר, קוסמת, זה 5 סוגים. ספלט, באנגלית זה ספלט, אוט, וויט, ברלי, כל הדברים האלה זה נקרא 5 סוגי דגן. מה זה תירוש? כל היין, כל סוגי הענבים שעושים מזה מיץ ענבים ויין, זה תירוש. מהכל צריכים לתת מעשר. אז אותו דבר כמו שהמעשר של החיטה אסור לאכול מחוץ לירושלים, אותו דבר מעשר של... של תירוש. מצווה 445, לא לאכול בחור תמים חוץ לירושלים. כל בהמה בחורה שנולדת היא קדושה, אוטומטית. בהמה טהורה שמותרת באכילה. חוץ מחמור שהוא בהמה טמאה שאסורה באכילה, שגם החמור הראשון שנולד מהרחם של החמורה, של האתון, כן? אז גם כן יש עליו סוג של קדושה, שזה דבר מאוד נדיר. כי אף פעם לא מוצאים בבהמות טמאות שיש בהם קודש. חמור זה דבר יוצא מן הכלל, כן? כל שאר הבהמות זה רק בבהמות טהורות, פרה, כבשה, כל הדברים האלה. כן? עכשיו, שנולד הראשון, הוא נחשב בחור. אסור להשתמש באור שלו, בסערות שלו, בחלב שלו, כלום. כי זה שייך אוטומטית לכהן בבית המקדש. אפילו שזה נולד אצלך, אפילו שאתה קנית את הכבשה, את האימא, והיא עלתה עכשיו איזה גור, אז אתה לא יכול ליהנות ממנו, למה הוא הראשון שיצא מהרחם. אז מה עושים? צריכים לתת אותו לכהן, והכהן, הציווי פה היא לכהן, אסור לו לאכול את זה מחוץ לירושלים, ואסור להאכיל זר מזה. הוא רוצה להביא את הדוד שלו, שיוכל. הוא לא כהן, הדוד שלו מצד האימא. הוא סתם, ישראלי רגיל. הוא אומר לו, בוא תאכל איתי על האש. הנה, נתנו לי עכשיו כבשה, אני אעשה ככה צלעות, נשב, נאכל ביחד. סבור, זה רק, זה קודש, האכילה פה זה לא בשביל התענוג, זה אכילה רוחנית. זה יש בזה סודות עצומים בכל הקורבנות האלה, זה הכל גלגולי נשמות. ויש סיבה למה נתנו את זה רק לכהנים לאכול. לכן אסור את זה, זר לא יוכל, וגם אסור לאכול את זה מחוץ לירושלים. מצווה 446 שלא לאכול בשר חטאת ואשם חוץ לקלעים, אפילו הכהנים. יש מקום בבית המקדש שנקרא קלעי המשכן, והכהנים שכבר מקבלים קורבנות שמותר להם לאכול או שהם צריכים לאכול מהם, שאסור לאכול את זה מחוץ למקום הזה שנקרא קלעי המשכן. זה שלמשל אתם רואים שכל סוגי האכילה האלו, גם איפה אוכלים, איפה שוחטים, איפה שורפים, איזה חלקים של הבהמה מותר לאכול, הכל זה הכל כתוב בתורה, דברים שאנחנו אין לנו אפילו אחוז של הבנה בהם, זה הכל חוקים אלוקיים שהאדם לא יכול לרדת לעומק דעתו של הקדוש ברוך הוא. מצווה 447 לא לאכול בשר העולה. יש קורבן עולה שהוא כולו קודש להשם, שאר הקורבנות, קורבנות מתנה, זה נדבה, אז אדם אוכל אותם, אוכלים, שמחים, כן, חלק שורפים, חלק אוכלים. קורבן הזה שהוא קורבן עולה, כן, אסור לאכול ממנו. כל העולה, אחרי שזורקים את הדמים וכו', שורפים אותה, לא משאירים מנה כלום, ומי שאוכל מנה הוא מועל בקודש. זה כמו גנב, שגנב מהשם. אסור לגעת בזה. ומצווה 448 שלא לאכול בשר קודשים קלים קודם זריקת דמים. זה כבר רמה של קדושה יותר קלה, זה נקרא קודשים אבל קלים, יש בזה דינים קצת פחות חמורים, כן, אבל אסור לאכול מזה לפני שזורקים את הדם. אחרי ששוחטים לוקחים מהדם בכלי מיוחד והכהן משפריץ מהדם על המזבח, כל עוד הוא לא עשה את זה, אסור לאכול מהם. אף על פי שמותר לאכול מהם, צריך לדעת ממתי. אנחנו רואים דרך אגב, למי שמכם פיקח, מכאן רואים שאדם לעולם לא היה כותב את התורה. איזה אדם היה ממציא כאלה חוקים מוזרים? מה יוצא לו מזה? קח כמה טיפות, תשים פה, תשים פה, תיקח בכלי, בא, תשפוך, מה כל זה? מה יוצא מזה? איזה היגיון יש בזה? גם עולה כסף, גם אנשים, איך אומרים? מתאכזבים שצריכים להביא קורבנות ולשרוב ולהרוג חיות. אנשים לא נהנים להרוג חיות סתם. זה גם עולה כסף, גם זה הרבה תרחה להביא את זה בימיהם עד בית המקדש, עד ירושלים, גם שוחטים את זה, זה מפחיד, גם אחר כך לוקחים את הדם, עושים כל מיני דברים מוזמה, זה כל זה. איזה אדם ימציא כזו דת? מה הרוויח בזה? מאלה לא תרצח, מבינים, לא תגנוב, תן צדקה, תתפלל, דבר, אמונה, זה מבינים, זה הכל עניינים של היגיון. אבל כל הקורבנות האלה, זה מאות של קורבנות, אחד מהם לא מובן בשכל אנושי בכלל. שאף אדם בדמיון הכי פרוע לא היה ממציא כאלה דברים. מה זה? לבנות בית מקדש, מזבח כזה, מזבח כזה, לחם, קורבנות כאן, פה, פה מותר לאכול, פה אסור. אתה רוצה לאכול, קודם כל את הדם לשים פה, ואחר כך רק מותר לאכול, ורק את החלק הזה, מה זה כל זה? מי שיש לו שכל, לא צריך סמינר בכלל. זה אני היה מספיק לי. אם אני הייתי עכשיו שומע שיעור על זה, מישהו היה נותן את השיעור הזה, הייתי אומר, תשמע, תראה, זה או כתב את זה האדם הכי משוגע בעולם, או מישהו שאנחנו לא מבינים את ההיגיון שלו, זה מעלינו, בורא עולם. שרואים את כל התורה ביחד, יודעים, משוגע לא יכול היה לכתוב את זה, רק אחד שהוא גאון גדול. שרואים את החוקים, רואים שזה הכל על אנושי, לא מבינים, זה לא עכשיו תנסה להבין, 2 ועוד 2 שווה 4. זה דברים סודיים מאוד, כל העניין הזה של הקורבנות, כמו שאמרתי, אין לנו אחוז הבנה בהם. הקצת שאנחנו מבינים, אני אומר עכשיו. רוב הסודות של זה, אף אחד בכלל לא זכה לעולם להבין את העומק של זה, חוץ מאולי משלמה המלך, כן? טוב, מצווה 449, שלא יאכלו הכהנים ביקורים קודם הנחתם בעזרה. אמרנו שהפירות הראשונים שמפשילים על העצים, שהם המשובחים ביותר, שמים בסלסלה ומביאים את זה ברגלים לכהנים בבית המקדש. הכהנים אוכלים את זה, אבל גם להם יש קצת מטלות וחובות. הם לא יכולים ישר להסתער ולאכול, איזה פירות. אפשר מסתער על הענבים, על הרימונים, לא. יש חוקים. מה כתוב? אסור לאכול את זה לפני שמניחים אותם בעזרה את הכל ביחד. שזה יהיה, כך אומרים, ככה ברוב עם הדרת מלך, פתאום רואים מלא סלסלאות של כל הכהנים, זה קידוש השם גדול, אם כל אחד אוכל את זה בפינה שלו, לא רואים כלום שנתנו לך זה. עכשיו שרואים את הכל, כמה הביאו, אז זה קידוש השם גדול. כמובן שאני עכשיו מנסה לתרץ לכם את זה בצורה היגיון של אדם, אבל יש כאן, אמרתי, סודות, נשגבים, שלפני שהם אוכלים את זה, זה חייב קודם כל להיכנס ולהיות מונח בעזרה, שזה חדר בתוך בית המקדש. מצווה 450, לא לעזוב את הלוויים מלתת להם מתנותיהם ולשמחם ברגלים. ברגלים כל אדם חייב מגיל בר מצווה ומעלה לתת מתנה ללוויים, אלה שמשרתים בבית המקדש. כן, היום אין בית מקדש, אז החיוב הזה לא בתוקף. אבל בזמן של בית המקדש, הלוויים היה להם תזמורת, מנגנים בנבל, בכינור, שרים שירים, מוציאים את הנשמה של האדם מהגוף. שאם היו שומעים את המוזיקה הזאת, על המקום חוזרים בתשובה, כי מוזיקה יש לה כוח חזק מאוד מבחינה רוחנית, להשפיע על האדם, להתעורר. אתם רואים, יש איזו קבוצה ביהדות שנקרא קרליבאחים, שהם הולכים אחרי שלמה קרליבאח, שדווקא השבוע היה היורצייט שלו, לפני 17 שנה הוא נפטר. הוא היה רב תלמיד חכם שידע הרבה תורה, וניגן כל שבוע קונצרטים בכל העולם, וכמעט כל המוזיקה הדתית היפה זה ממנו, כמעט כל הנגינות של התפילות של האשכנזים, הכל בא ממנו. והוא היה משהו רציני מאוד, הוא קירב המון המון אמריקאים, כל מיני כאלו היפים של רוטסטוק, של שנות ה-70, במקום ללכת לרוקנרול של הגויים עם הסמים וכל זה, הוא משך אותם ליהדות דרך המוסיקה. הוא היה משלב את ההרצאות שלו גם בדברי תורה, במעשיות, סיפורים, שהם היו קמים, רוקדים, חוזרים בתשובה, פתאום רואים ציצית, שומר שבת, הוריד את הקוקו, כל האלה שנמשכים לצד הרוחני של המוזיקה, הוא השפיע עליהם מאוד. המוזיקה יש לה כוח או להרוס את הבן אדם או להקים אותו לתחייה. ששאול המלך היה בדיכאון, שרוחו הייתה שפופה, הוא היה קורא לדוד המלך שינגן לו. כתוב, כתוב במפורש, הוא היה עצוב, הוא היה מנגן לו, וזה היה מרומם לו את הרוח. הגאון מווילנה כתב שבשמיים יש שני שערים. השער הכי גבוה זה שער התורה, והוא משפיע על האדם הכי הרבה מבחינה רוחנית, ויש שער שמגיע כמעט לאותו גובה, שזה שער המוסיקה. יש תורה שלמה על מוסיקה, לא רק התווים, מה שיודעים. וזה המון המון סודות, מוזיקה זה תורה בפני עצמה, זה לא צחוק. לכן תשימו לב שמוסיקאים, הכי קל להחזיר אותם בתשובה. כולם רוחניים, כולם מחפשים כל הזמן דעת, מיסטיקה. למה? זה מראה שאדם נמשך למוזיקה, זה מראה שהאדם הזה יש לו נשמה רוחנית מאוד. וזה, יש בזה עניינים, זה לא סתם, כמובן אין לי זמן, יש לי הרצאה שלמה על מוזיקה, אבל זה לא הזמן עכשיו. אז בבית המקדש מביאים ללוויים את המתנות שלהם של החגים, כן? וככה גם זה, הלוויים זה צאצאים של משה רבנו, זה הערכה על משה, על מה שהוא עשה למען עם ישראל, והלוויים שמשרתים בקודש. ישמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך. חייבים לדאוג להם, כן? כל, מה ש, כל המעשרות שצריכים לתת להם, 10% מהיבול, הולך ישר ללוויים. אז עכשיו זה הזמן להביא להם את זה בחגים, כדי שישמחו. אתה במילא בא לבית המקדש, תביא איתך את המעשרות. אל תגיד ללוי, שנה הבאה אני אביא לך את זה, התעצלתי, לא יכולתי לסחוב. תביא את זה מיד בחג הראשון. מצווה 451, מצוות שחיטה. מה זה שחיטה? מצווה לשחוט? לא. קודם כל אתה צריך לאכול, להחליט שאתה רוצה לאכול בשר. אם אדם לא רוצה לאכול אף פעם בשר, הוא אף פעם לא צריך לשחוט. זה לא חיוב. אם והיה והחלטת לשחוט, והחלטת לאכול בשר, ועכשיו אין לך ברירה, אתה חייב לשחוט, אז עכשיו נכנסת המצוות שחיטה לתוקף. עכשיו, מצוות שחיטה יש בה כמה סעיפים. למשל, המוסלמים, הם אוכלים חלל מית. מה זה חלל, בשר חלל? כל מה שנפסל אצל היהודים בשחיטה עובר אליהם. כי אצלם אין להם תורה שבעל פה. הם לא יודעים את כל הסודות של התורה, הם רק יודעים מה שכתוב בספר. כל הדינים, משנה, גמרא, אין להם. לכן, הם רואים כתוב בספר שאסור לאכול נבלות. להרוג בהמה, בעירייה או בתקירה או בכל מיני דרכים, אסור. כלומר, מותר, אבל אסור ליהודי לאכול את זה. גוי רוצה לאכול, הורג את הבהמה, דוקר אותה, הורג אותה, מחשמל אותה, אוכל אותה, אין בעיה. יהודי אסור לו, חייב לשחוט, ויש דינים, סכין חלקה, אסור שיהיה לה שום בליטות, צריכים לבדוק אותה בשמש, איפה שוחטים בצוואר, זה חשוב מאוד, במהירות, לא בתשלומים ככה, סכין חייבת ללכת חלק, שלא יהיה שום בליטה, אם יש בליטה הכי קטנה, במה סובלת? אבל אם זה סכין חלק, ברגע אחד מנתקים את שני הורידים שמזרימים את הדם למוח של הבהמה, בתוך אלפית השנייה אין לבהמה שום כאבים. ואם הבהמה ממשיכה לזוז, לקפוץ, ליפול, לקום, או התרנגול ככה קופץ לעוד איזה דקה שתיים, אין מה להתרגש יותר מדי, זה רפלקסים. זאת אומרת, לפני שחתכו את המוח משאר הגוף, מהספקת דם שלו, הוא כבר שלח פקודות למערכת העצבים. עכשיו ששחטו, אז הפקודות האלה כבר עברו, אז המערכת העצבים קופה, מתחילה להשתולל, כי נהיה בלגן. זה כמו מחשב שכבר לא עובד האינטרנט. פסיק, אז פתאום משתולל, נתקע פה, נתקע שם, נתקע קופה תמונה, הכל, אבל הוא עדיין עושה כל מיני תגובות, אבל הוא לא עובד נכון יותר. לכן, יש עוד כמה שניות של רפלקסים, אבל כאב אין לה בהמה.
זה עדיין אוקיי לאכול את זה אחרי
שחוקה? כן, הבהמה, תראו ששוחטים פרה, לוקח כמה שניות, הפרה נסה לקום, נופלת, כמה נסה לקום.
בלי ראש אם נסה לקום?
בלי, אפילו ראש חצוי, חצי חצוי לגמרי, תרנגול בלי ראש בכלל עוד הולך כמה צעדים. כן, למה זה? כי זה כבר פקודה שנשלחה למערכת העצבים ומזיזה את האיברים. רק כיוון שכבר את כל הכל התחיל להסתבך, אז פתאום רואים תגובות לא רצוניות, סתם, קופץ לו פה, קופץ לו שם, יש מין כמו קצר. עכשיו, הגויים תמיד מנסים לערער הרי על התורה, זה לא מהיום, זה תמיד, מאז ומתמיד היה, והגויים תובעים את היהודים כל הזמן בכל מיני מדינות, כגון שוויץ, כגון מקסיקו, שהשחיטה היהודית היא שחיטה אכזרית, וזה צער בעלי חיים, ואסור להתיר את זה. בשוויץ זה לא חוקי, לשחוט שחיטה יהודית. כי אומרים לך, אנחנו לא מסכימים להרוג בהמות ככה, אבל זה דבר מאוד אבסורדי. מה גרם לגויים לחשוב ששחיטה יהודית היא אכזרית? כי הם ראו בבהמות שיש להם שני ספקי דם בקדימה, שני קורדים, שני ורידים ששולחים דם למוח, ויש שניים אחוריים שזה רזרבה לשעת חירום. אז הם אומרים, אתם היהודים חותכים את השניים הקדמיים במכה, אבל יש עוד שניים אחוריים שממשיכים לשלוח דם לעוד כמה דקות עד שנוזל כל הדם החוצה. אז מה, אז הבהמה סובלת סבל היום. כמה דקות של הספקת דם ממשיך למוח.
נכון.
אז מה היהודים ענו להם? היהודים אמרו להם, מה שאתם אומרים נכון לכל הבהמות בעולם, חוץ מהבהמות התאורות שמתוארות בתורה. כל הבהמות הקשרות, לכו לבדוק, יש להם רק שניים מקדימה, אין להם רזרבה מאחורה. זה היה מכת מוות בשבילם. בשוויץ לא מעניין אותם, הם לא נתנו ליהודים לטעון.
לא, פודש.
אבל במקסיקו, למשל, כן אוכלים, כן שוחטים.
אז הם עושים שחיטה בשוויץ?
אז אין שחיטה. אפשר רק לשחוט במחתרת, באיזה בהרים, באיזה מקום שאף אחד לא נמצא. בהרים, כן, אז שוחטים. אבל באמת, אם יתפסו אותך שוחט, או שזה כנס, או מאסר, אני לא יודע מה העונש. רגע, רגע, תנו לי רק לסיים, לא יהיה לכם שאלות. אז עכשיו, יהודים, כל הבהמות, כבשים, שא, כבס, איל, כל הדברים האלה, פרה, כל זה יש להם רק שניים מקדימה. שחטת, אין כאבים, מערכת העצבים הפסיקה לעבוד. אז זה המוות הכי קל שיש, להפך מה שהם חושבים. למשל, הם חשבו איך להרוג בהמות, נראה להם בין העיניים לפרות עם אקדח רקטה, בום! שמים את הראש של הפרה, יורים לה בתוך הראש, מפוצצים לה את המוח. אומרים, המוח זה המרכז של העצבים, של הכאבים, שולח את הפקודות. אתה מפוצץ את המחשב, הכל ברגע מפסיק. אז היא לא תרגיש שום כאב. מה יצא להם מזה? הפרה המשוגעת. הרי היה חיידקים בתוך המוח, הם לא ידעו. זה הלך לכל הגוף, פתאום התחילו אנשים למות. מתים פה, מתים שם. חתיכת בשר עלתה באיטליה 5,000 דולר. נהיה בלגן גדול, אף אחד כל העולם פוחדים לאכול בשר. מי אכל בשר בשקט? היהודים, כי היהודים לא אוכלים את המוח של הפרה, שוחטים, אוכלים את שאר החלקים, נגמר, לא מפוצצים את המוח לשאר הגוף. אז בשאר הגוף אין את החיידקים. אז לכן, היהודים לא הייתה להם את הבעיה, אז הבינו הגויים שאי אפשר להרוג עם רקטה. איך הורגים היום? מעמידים אותם על רצפת ברזל, מחשמלים אותם. 500 וולט, הן מקבלות זרם, נופלות, מתות. אחר כך לאט לאט מתחילים לחתוך, לפתוח, לפשוט את האור, זה יכול לקחת שעות על ימים. כן, זה, שמים את זה בקירור בינתיים, בינתיים זה סופג את כל השתן, כל הדם, כל הרעלים שבבטן של הפרה, וזה מה שאתה אוכל, בשר לא כשר. אבל איך הורגים אותם? איך שמחשמלים אותם זה נקרא נבלה. ערבי לא יאכל מכזו פרה מחושמלת, או פרה שירו בה, לא יאכל. הוא אוכל רק מה שנשחט, רק הערבי לא יודע שתלוי איך נשחט, איפה נשחט, איך היה סכין, אם יש לה בהמה מומים, אם יש לה חור בריאה, כל מיני דברים, אז זה פוסל אותה מאכילה. זה הוא לא יודע, כי אין לו תורה שבעל פה, הוא לא קיבל משנה וגמרה, כן? אז תראו דבר מעניין מאוד. התורה אומרת, קודם כל, אתה רוצה לאכול משהו, אתה חייב לשחוט אותו לפי מה שהתורה אמרה. כן, צריכים לבדוק את הסכין, להעביר עליה אצבע, לבדוק אותה בשמש, שאין לה בליטות, כמו שאמרנו. יש למשל חיות שהן קשרות, אבל כמעט ולא אוכלים אותן. למשל צבי, איילות, צבי, ג'ירפה. זה קשר. למה לא אוכלים את זה? כי קשה מאוד לתפוס את זה. זה מאוד קשה לתפוס צבי. נכון, אם אתה רוצה לתפוס צבי, אתה צריך לראות, לראות בזה חץ וקשת או אקדח. כמו שהגויים עושים פה, יש להם איזה יום בשנה, יש להם מותר להם לצוד, הם יורים, הורגים, אז הם מביאים את הצבי על על הגג של האוטו ואוכלים אותו נבלה, אבל יהודי אסור לו לאכול נבלות. הוא חייב לתפוס את הצבי חי ולשחוט אותו, סיפור מהפטרה. סטייק של צבי עולה במסעדה במנהטן $300. ובכלל מישהו אמר לי שזה לא יותר טעים מכבש או מ... או, אני אף פעם לא אכלתי מזה, אבל מישהו שאכל אמר, זה בשר קצת קשה, נחמד, אוכלים אותו על האש, בסדר. מה הנקודה שאני אומר פה? שתקשיבו טוב, ג'ירף גם קשר, אבל אף אחד לא שחט ג'ירפות מעולם למיטב ידיעתנו. למה? קודם כל צריך סולם של צבעים. צריך 6 אנשים שיחזיקו את הסולם, כי הפרה הג'ירף משתולל. ראיתם את הראש של הג'ירף, איזה כוח לברוח, אם אתה צריך לתפוס 20 איש, צריכים להחזיק אותו, להפיל אותה לרצפה, הוא מרים את הראש, מעיף 20 איש לצד ימין, מה זה, לך עכשיו תפוס את הג'ירף? סיפור מההפטרה זה. כן, בארץ למשל ששוחטים, קודם כל תופסים את הראש של הבהמה, ומדביקים אותו לדשא, לקרקע, ואז הוא בא עם הסכין, מברך את הברכה ושוחט. אשר קדשנו מסוותם סביבנו על השחיטה, הופ, מכה אחת נגמר. פה יש להם כבר ציוד יותר מתוחכם, הם תופסים את הפרה עם כל מיני תופסנים, היא עומדת ואז שוחטים ונופל כל אדם, או הכבשים וכו', זו שיטה אחרת פה. אבל לא משנה, בעצם זה שהסכין עובר בשנייה נגמר. כן? עכשיו, יש הרבה אנשים בימינו, הם מה שנקרא צמחוניים, וג'יטריאן. כן? הם לא מבינים, שלא שייך כאן העניין של הבהמות סובלות, הורגים בהמות, מסיבה פשוטה מאוד. בתורה, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חס על הסבל של הבהמות. צער בעלי חיים דאורייתא, מהתורה. אם אדם מצייר סתם חיות, הורג אותם שלא לצורך וזה, זה עבירה חמורה מהתורה. אם אדם מרעיב את החיות, לא נותן להם אוכל לפני שהוא בעצמו אוכל, זה עבירה מהתורה. אם אתה יושב לאכול והתרנגולים שלך רעבים, כל שנייה אתה עובר עבירה. אתה מצייר אותם, את הדגים, את התרנגולים, הפרות וכו', כל מה שיש לך, כלב, לא משנה מה, אתה חייב להכיל אותו. לפני שאתה מאכיל את עצמך ואת הילדים שלך, זאת אומרת, אנחנו רואים, התורה היא מאוד רגישה לרגע של הבהמות, ובכל זאת התורה אמרה מותר לאכול אותם, לא רק מותר, מצווה. בשבת זה מצווה לאכול בשר, ביום טוב עוד יותר מצווה לאכול בשר. יש כאן עניינים, זה לא סתם. אתה רואה שכל הקורבנות, זה שחיטה, הורגים מיליוני בהמות, מה הולך פה? הכל כאן זה גלגולים, גלגולים של אנשים רשעים שמתגלגלים בחי, חוזרים, חלק חוזרים בבהמות טמאות לא עלינו, וחלק חוזרים בבהמות טהורות, שוחטים אותם ומעלים אותם על המזבח, עושים תיקון לנשמה והיא הולכת לגן עדן. זה העונש שלו, שמגלגלים את כל הציור שהוא חי כמו בהמה, והסוף שלו שיהיה כמו בהמה. יש בזה סודות, זה עניינים עמוקים בקבלה. עכשיו, אלה הצמחוניים אף פעם לא אוכלים בשר, לא עושים תיקון עם בשר. למה הם לא אוכלים? הם רחמים על הפרות, על החיות. אבל לפעמים זה גובל בצביעות, כי אותם אנשים לובשים מעילי אור. יש להם ספות מאור בבית. יש להם חגורה מאור, נעלי אור. אז מה אתה מרחם על הפרות? הרי אתה כולך מלא באורות שהרגו פרות בשביל האורות האלה. או שאתה עד הסוף מרחם עליהם ולא נוגע בשום אור, או שום אביזר מהפרה, או שאתה אוכל כבר עד הסוף. זה כבר עניינים, איך אומרים, חומר למחשבה. אז היה מצווה 451, שחיטה, כשאתה צריך לאכול בשר, אתה שוחט. דרך אגב, ששוחטים בהמות, לא מכסים את הדם שלהם באפר. יש המון דם, אז צריך להביא את כל חוף הים. אם אתה שוחט 10 פרות, חצי חוף, גמרת. לא מכסים, אבל כששוחטים תרנגולים, יש קצת דם נשפך על הרצפה, חייבים לחסות אותו, וזה ברכה בפני עצמה. השחיטה זה מצווה אחת, והחיסוי זה מצווה אחרת. עכשיו שחטת תרנגול, עשית שתי מצוות מהתורה. אחד, שתיים. והכיסוי הדם באפר, זה מצווה לחוד, מברכים על כיסוי הדם. ויש מצווה אשר קישנו על השחיטה ועל כיסוי האפר, שני מצוות שונות. מצווה 452, לא לאכול עבר מן החי. מה זה עבר מן החי? תולשים עבר מבהמה כל עוד היא חיה ואוכלים אותו, צולים אותו, מבשלים אותו, תולש, לא הורג אותה עכשיו, אין לו סבלנות, בא, תופס לה איזה חתכה, נאמר, תופס את התרנגול, קרא לה את הרגל ככה, קרא אותו לשניים, היו אנשים חזקים בימיהם, עכשיו ללכת, לשחוט אותו, להרוג אותו, להביא סכין, והוא משתולל, תופס אותו ככה ברגליים, קרא אותו לשניים, ועכשיו הוא שם את זה על האש, על הגריל ואוכל, כן? זה אכזריות כמובן, אבל חוץ מאכזריות, יש כאן איסור מהתורה, והאיסור הזה התחיל בימי נוח. זאת אומרת, האדם הראשון גם אסור לא היה לעשות את זה, הוא בכלל לא אכל בשר עד תקופת נוח. עד תקופת נוח לא היה יותר לאכול בשר. אבל מתקופת נוח שהותר, אז הקדוש ברוך הוא הזהיר את נוח, אחד משבע מצוות בני נוח, זה לא לאכול עבר מן החי. קודם כל חייבים להרוג את הבהמה, איך שאתה רוצה. אתה לא יהודי, אתה לא צריך לשחוט. כל הדור הזה היה גויים, עוד לא היה יהדות. זה 900 שנה לפני מתן תורה. המבול של נוח, זה המבול, זה לפני 4200 שנה, והתורה זה 3300 שנה, 900 שנה הבדל. אז כשנוח יצא מהטבע, כשברוך הוא אמר לו שבע מצוות, לא תרצח, לא תגנוב, לא לעבוד עבודה זרה, להאמין באל אחד, לא לאכול עבר מן החי, לעשות מערכת של שוטרים ושופטים, כן, שבע מצוות בני נוח, ולא לאכול עבר מן החי. בזמן שהיהודים קיבלו תורה, המצווה הזאת חזרה, ונשנתה שוב בתורה. רק הפעם זה ציווי ליהודים, אבל גם לפני זה היה ליהודים ציווי כזה, כי כל העולם אסור לא היה. זה תמיד, זה מצווה שתמיד הייתה. אף פעם לא הותר בהיסטוריה לאכול חיות לפני שהורגים אותם קודם. כן? לכן זה נקרא עבר מן החי. היום למשל, הגויים, יש להם בעצם רק שש מצוות לשמור היום. כי המצווה הזאת היא לא בתוקף. אתה מכיר איזה גוי שלוקח עכשיו תרנגול, קורע אותו ככה ואוכל אותו, או שכבש, תולש לו איזה רגל או אוזן ומבשל אותו. זה לא מציאותי, אף אחד לא יעשה כזה דבר היום. אז בעצם יש להם רק שש, כי אחד במילא אף אחד לא עושה. גם אם צווה עליו לעשות לא יעשה, לא יהיה לו לב לקרוע לכבש איזה חתכה מהגוף או לתרנגול. לא יהיה לו לב לעשות כזה דבר, כן? אז במילא יש להם רק שש מצוות לשמור, לא לרצוח. עכשיו אם הגוי הוא לא רוצח, אז בעצם יש לו חמש. אם הוא לא רוצח מטבעו, הוא לא יעלה בדעתו לרצוח, כן? לא צריך להיות דתי בשביל זה. אז כבר יש לו חמש, כן? אז הוא באמת רק נכשל בזה שהוא לא מאמין באל אחד, למשל, כמו הנוצרים. יש להם סן אוף גד, או שהם גונבים, למשל. גונבים, מרמים, אז הם נכשלים. אבל אם באמת הם לא רוצחים ואין לו הם עבר מן החי, בעצם יש להם רק חמש מצוות לשמור. זהו, חמש. עכשיו, אם הם שומרים בכל המשטרה והבית משפט, הם אנשים כאלה מתורבתיים, אז בעצם יש להם רק ארבע. תסתכל, באמת אין להם כלום. כמעט כלום, חוץ מגזל, שבזה הרבה נכשלים. זה מצווה קשה מאוד, גם ליהודי, גם לגוי. וגוי שגוזל חייב מיטה, חייב מוות. ויהודי שגוזל חייב לשלם כפל. אבל תראו, כאן התורה החמירה עם גויים יותר מיהודים. שאף על פי שבלי תורה קשה מאוד לא להיות גנב, אלא אם כן נולדת מהגלגול שעבר בלי תאווה לגנוב, רוב האנשים יש להם תאווה של גזל וחוסר יושר, והסיכויים לא להיות גנב בלי התורה הם אחד למיליון. זה קלוש מאוד, מאוד מאוד, צריך עירת שמיים גבוהה מאוד. למרות זאת החמיר הקדוש ברוך הוא עם הגויים מאוד, שאם הם גונבים הם מתחייבים במוות, בחיי, עד כדי כך. זה היה מצווה 452, שזה נקרא עבר מן החי. מצווה 453, מצווה להיטפל בהבאת הקורבן מחוץ לארץ לבית הבחירה. שמביאים קורבן מחוץ לארץ לבית המקדש. אז התורה אומרת ככה, להקריב שם מה שנחייב נפשנו בחטאת ואשם ועולה ושלמים. יש כל מיני סוגי קורבנות. אף על פי שהבהמות האלה באו מחוץ לארץ. נאמר עכשיו אין מספיק בהמות בישראל, הולכים להביא ממצרים 1,000 כבשים. אז התורה דיברה, מה עושים במצב כזה? עכשיו יהודי חילל שבת בטעות, הוא מחפש כבש להקריב קורבן, אין. אז מביאים יבוא עכשיו ממצרים, כמו שהשנה הביאו לולבים ממצרים. לא היה מספיק לולבים בארץ, הביאו ממצרים, מירדן, כן? אז אף על פי שהבהמות הם מחוץ לארץ, מצווה להביא אותם, והם חובה ומותר להביא אותם לבית המקדש. כן? וכמובן שרק בתוך בית המקדש אפשר להקריב אותם, איך מטפלים בהם, מביאים אותם לבית המקדש, זה מצווה 453. מצווה 454, שלא להוסיף על מצוות התורה. אסור להוסיף פרטים. התורה אמרה שבעה ימים תשב בסוכות, אל תבוא ותגיד אני אשב 10 ימים בסוכה, להיות עוד יותר צדיק. לא, 7 וזהו. השם אמר 4 המינים, אל תביא מין חמישי, תגיד יאללה נוסיף גם, אני יודע מה, תאנים, לא יודע מה, נוסיף, לא יודע מה, רימונים, נחזיק לתרוג וזה, יאללה 5, נגיד שבא לו איזה ג'וק בראש, אין יותר. אומרים מזוזה אחת בצד ימין עם הכניסה לבית, לחדר העיקרי, אל תשים 2 מזוזות, תגיד אתה יודע, אני אשים 2, הנה השם עולה לי כפול, מזוזה זה לא דבר זול, אני שם 2 למענך, אסור, הרסת את המצווה. כל הדברים האלה שהתורה אמרה, אסור להוסיף פרטים וכמות למה שהתורה אמרה. תשאלו אותי, אז איך יש מצוות דרבנן? הרי הרבנים עשו מצוות נר חנוכה. חנוכה ופורים זה מצווה מדרבנן. איסור ייחוד, לא להתייחד עם אישה בחדר סגור, זה מצווה מרבנן, זה לא מהתורה. לא לאכול בשר עוף עם חלב, זה מצווה מדרבנן. מהתורה זה הותר. אז מה קורה פה? הרי התורה אמרה לא להוסיף. אז איך הוספנו מצוות? אז התשובה היא ככה. הקדוש ברוך הוא אמר לחכמים, ועשו משמרת למשמרתי. אני מצווה אתכם, כל פעם שהדור יהיה חלש באיזה מצווה מסוימת, תעשו תקנות כדי לעזור להם שלא ייכשלו בחוקי התורה. למשל, לפני 2000 שנה, חכמים ראו שאנשים צעירים מתחילים ככה להיות פחות צנועים ממה שהיו פעם. מתחילים לדבר עם בחורות, פתאום נוגעים בטעות אחד בשני, ובסוף עשו עבירה. מישהו עשה עבירה עם בחורה, בלי להתחתן. מה שהיום לצערנו כל דקה קורה, כן? אבל זה היה פעם ראשונה. מיד עשו החכמים ועידה, וקבעו תקנה. השם אמר לנו להיות השומרים של הראש. כל אשר יאמרו לך תשמע בקולם. מיד עשו תקנה שלבחור רווק ולבחורה רווקה אסור להתייחד במקום שהדלת נעולה, שהחלונות הגופים, אסור. למה? אם כבר תיכנס איתה למקום כזה שאתה יותר מדי בפרטיות, סופך לעשות עבירה. לכן אסור להתייחד איתה. האיסור להתייחד זה מצווה מדרבנן. בתורה לא כתוב שאסור להתייחד, אסור לגעת. אבל פתאום כתוב שאסור להיות בחדר סגור, בדירה סגורה נעולה ביחד. עכשיו שהחכמים אמרו שאסור להתייחד, מי שמתייחד הוא מקבל עונש כאילו עבר על עבירה מהתורה. למה? כי התורה אמרה לחכמים לעשות את המצוות האלה. לכן התורה, החכמים קיבלו כוח לעשות תקנות. עכשיו החכמים ראו שאנשים מתחילים להיכשל, לוקחים בשר עגל, בשר עגל אסור לאכול אותו עם חלב או עם גבינה, כן? יודעים שזה בשר של עגל, של פרה. אבל בשר של טורקי, של תרנגול הודו, דומה מאוד לעגל. תסתכלו עליו, על הצבע שלו, מאוד דומה. עכשיו אתה בא, פתאום אתה רואה בן אדם אוכל תרנגול הודו ושותה חלב. מה אתה עושה? חלב ובשר. עכשיו, אם אדם מתבייש להגיד לו, אז הוא פתאום רואה איזה אחד עם זקן ופאות, אוכל באיזה מקום, אוכל בשר ושותה חלב, או שגבינה צהובה נמסה על הבשר, הוא אוכל. מה הוא אומר? אם החכם הזה עושה כזה דבר, הוא כל החיים שלו עומד תורה, כנראה מותר, אני לא הבנתי כנראה. מה הולך עושה? לוקח בשר וחלב, אוכל. למה? זה מרית עין. אנשים שלא יודעים תורה, מעתיקים מה שהם רואים, כן? גם היום, לפעמים אנשים באים לישיבה, הם לא יודעים כלום, פתאום תראו עושים פרצופים וזה, למה? הם מעתיקים מאחרים. יש אחד 20 שנה שם, עושה ככה, יש לו כוונות, הוא עושה כל מיני חשבונות במוח, זה עכשיו רק גמר את הוואפלה שלו ואת העוגת קצפת, בא עם הג'ינס עם החורים, כן, המכנס שלו נופל, חצי השוון בחוץ, כן, בקיצור עכשיו הוא בא, מה הוא מבין מהחיים שלו, רק הגיע, פתאום אתה רואה אותו עושה ככה, הוא חושב שזה חלק מהתפילה, הוא רואה כולם עושים ככה, אז הוא גם עושה ככה, פתאום, אז הוא מחכה מה שרואה, מה הוא רואה, הוא רואה אנשים עושים, כן, אז מה שהוא עושה, עכשיו בסוף פתאום איזה מישהו אחד, מה אתה עושה? אמר לו, מה, חשבתי שככה עושים. לא, מה פתאום? לא, ראיתי את ההוא, הוא מחמיר, אתה לא צריך לעשות ככה, אז הוא לא מבין. אתם רואים שדרכם של אנשים להעתיק. לכן ראו החכמים שאנשים נכשלים, אוכלים בשר וחלב, בגלל שראו שאוכלים עופות עם חלב, עשו תקנה, עוף וחלב אסור. כבר 2000 שנה אף אחד לא אוכל עוף וחלב, זה אותו דבר. אכלת את זה, זה כמו שאכלת פרה, אין הבדל. כי הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח ואמר לנו, כל אשר יורוך תשמע בקולם, לא תסור מכל אשר יורוך ימין ושמאל. כל העושה העוולה הזאת בישראל, מות יומה, דברים נוראים. מי שמזלזל בדברי חכמים, דברים נוראים. זה דוגמה, זה לא נקרא בל תוסיף, לא הוסיפו עכשיו סתם דברים. ראו שהמצווה הזאת עומדת להתבטל כי אנשים לא מקיימים אותה, עשו תקנה כדי לחזק את המצווה. זה מותר וזה חיוב גם. מצווה 455, לא לגרוע ממצוות התורה. צריכים לשבת שבוע בסוכה, הוא אומר שלושה ימים מספיק, רבי מספיק. צריך ארבעת המינים, הוא מביא רק לולב. אומרים לו, מה, איפה הדס, איפה הערבה, איפה אתרוג? מביא לימון, מביא לולב, עושה ככה, כמו הילדים בגן. מה, אדוני, איפה זה שלך? אומר, מה, אז יש לי שניים. שניים עדיף מכלום, לא? זה כלום שניים, מה שניים? זה או ארבע או כלום. אפילו שלוש זה כלום. אי אפשר להניע, אי אפשר לברך. אז זה נקרא גורע ממצוות התורה. כותב מזוזה במקום 713 אותיות, 710. אומר, לא, מה, מספיק. זה גם, זה כבר מבינים גם בלי המילה הזאת. זה נקרא גורע. כן? אומרים לו, תשים מזוזות בבית. אומר, לא, לא, אני שם רק בדלת הראשית. אבל התורה אמרה, בכל שעריך, כל כניסה. לא, מספיק בדלת הראשית, אל תהיה פנאט. זה נקרא, לא תגרע. צריך בכל הזה, כן? כן, כל מיני דוגמאות, יש כל מיני דוגמאות. למשל, התורה אומרת, צריך לאכול כך וכך מצה. אומר, מספיק ביס אחד. 5 גרם גם מספיק, קיימתי את המצווה. הנה, אשר קידשנו מצוותנו על אכילת מצה, נותן, הוא לא אוהב מצות, אוכל ביס אחד, אומר מספיק. אומרים לו, חביבי, אתה צריך מינימום כזית, מינימום 28 גרם, אם לא, זה לא נחשב אכילה. לא, לא, גם זה טוב, אל תהיה פנאט, רבי, מספיק. יש לו 4 כוסות בפסח, אומר מספיק אחד, קשה לי לשתות יין. לא אוהב את היין הזה, שותה קצת, טועם קצת. כל מיני דברים, הכל עושה רבע, חצי, זה החיוב, לא תגרע, אסור. אתה משנה, זה הרפורמים. ככה הרפורמים התחילו. הרפורמים ביטלו מצווה אחת ממצוות ציצית, ותראה מה קרה להם היום. מתחתנים גבר עם גבר, יהודים גויה, נוסעים בשבת, מנגנים באורגן ביום כיפור. כמו גויים גמורים הם. ביום כיפור הם בסוכות מביאים את הגוי הפורטוריקני לבנות להם את הסוכה באמצע החג. שזה נופל על שבת, הוא בא עם המקדחה, בונה להם על המקום את הסוכה, עם קבלים, באמצע החג. והם באים באוטו, נכנסים, סיגר, כן, גברים, נשים, הוא בא עם אשתו הגויה, יושבים, עומד שם הרב והכומר, מנגנים ליחד הללויה, כן. הבנתם מה קרה מהתורה? עשו מהתורה חס ושלום נייר טואלט. בגלל שגרעו, גרעו ממצוות התורה. מצווה 456, שלא נשמוע מתנבא בשם עבודה זרה. בא איזה אחד אומר, בעוד חודש העולם יקרה לו כך וכך. מאיפה אתה יודע? האליל שלי אמר לי. מי זה האליל שלך? בודה, מודה, שמודה, ג'ייסי, לא משנה מי. מביא לך איזה שם של איזה עבודה זרה. מהרגע שאתה שמעת שהוא אומר את זה בשם עבודה זרה, אסור לך לשמוע אותו יותר מילה אחת שהוא אומר. אתה חייב לסגור את האוזניים ולברוח משם. אסור לתת לו לדבר. כל מה שהוא רוצה, חייבים לא לתת לו בשום פנים ואופן להגיד נבואה בשם עבודה זרה. ומי שעומד שם ושומע עובר עבירה חמורה. גם זה שמתנבא בשם עבודה זרה עובר עבודה חמורה, עבירה חמורה, וזה ששומע גם. תכף נראה. מצווה 457 שלא לאהוב את המסית. אדם בא ומסית אנשים לעבודה זרה, כמו המיסיונרים הנוצרים שהרבה מהם יהודים לצערנו. והוא דוד שלו, בן דוד שלו. אומר, תשמע, זה בן דוד שלי, זה אדם טוב, הוא טועה. תן לו לדבר, שיהיה מבסוט. עזוב אותו, אל תאמין לו. תן לו לדבר. עבירה חמורה מאוד מהתורה. שלא לאהוב את המסית, שנמנענו שלא להטות הוזן לדברי המסית. לא לחבב אותו בשום דבר. מי שמסית אחד מבני ישראל ללכת אחר עבודה זרה, כגון שמשבח את העבודה זרה, אומר, יש לי איזה פסל בבית, כל מה שאני מבקש ממנו מתקיים. תבוא, תראה, כל הצרות שלך יעלמו, והמטומטם הזה הולך אחריו, אז העבירה חמורה מאוד. מצווה 458 שלא לעזוב את השנאה מן המסית. כמו שיש מצווה ואהבת לרעך כמוך, תמיד חייבים לאהוב כל יהודי. שיש יהודי שמסית לעבודה זרה, חובה לסנות אותו, ואסור להפסיק לרגע אחד לסנות אותו. גם אם הוא אבא שלך, גם אם הוא דוד שלך, לא משנה מי זה, אח שלך, לא חשוב. אם הוא מסית לעבודה זרה, חובה לסנות אותו, שתהיה שנאת המסית קבועה בלבבנו. כי אם אתה אוהב אותו, אתה שונא את השם. אין שניים. אחד שמרביץ לאבא שלך. אם אתה אוהב אותו, אתה שונא את אבא שלך. אתה אוהב את אבא שלך, אתה לא יכול לאהוב את זה שמרביץ לו עם מקל. תאר לך עכשיו אחד בא מרביץ לאבא שלך, ואתה רץ להביא לו מקל. כך, כך, אדון איציק. כך, כך, שיהיה לך יותר נוח. ואחר כך אתה בא וטוען לאבא שלך שאתה אוהב אותו. יש בדיחה, שקט עם ההתפרציות הטיפשיות האלה. לא קופצים ככה ישר ומדברים. אתה רוצה, הוא 10 דקות, הוא 10 דקות רוצה לדבר, אני לא נותן לו בכוונה, כי אני לא רוצה להפוך את זה לדיון. הוא שותק, מנומס. בא זה נכנס עכשיו לפני דקה, מתחיל לצעוק. זה לא עובד ככה, אנחנו לא בכנסת פה. כן? הלאה. בקיצור, כן. כן. בסדר, נו. בקיצור, אז אדם עכשיו, תאר לך שאדם עכשיו אומר לאבא שלו, אתה יודע למה נתתי לו מקל? כי אני אוהב אותך. הרי זאת תהיה בדיחה הכי עצובה שיש. רץ להביא לאחד שמכה את אביו, מביא לו מקל. מה אתה עוזר למסית לעבודה זרה? מה אתה משבח אותו? מה אתה אומר איזה בן אדם טוב הוא? אי אפשר להגיד עליהם בן אדם טוב. ברגע שאתה אומר עליו בן אדם טוב, סימן שהשם הוא רע. כי השם אמר להרוג אותו. אז ברגע שאתה אומר הוא בן אדם טוב, מה אתה אומר? השם לא מבין מה הוא אומר. השם סתם מקפיד, מחמיר, מגזים. מה זה להרוג אותו? אז מה אם הוא משתחווה לפסל? אז מה אם הוא מאמין שישו זה המשיח? אז מה? לא סוף העולם. למה צריכים לשנוא אותו? הוא בן אדם נחמד, הוא נותן צדקה, הוא שכן טוב. ברגע שאתה מדבר ככה, כל מילה זה עבירה חמורה מהתורה. תראו, אנשים לא יודעים את זה. יש דתיים נכשלים בזה. זה לא רק חילונים נכשלים בזה. דתי. הוא לא יודע, אני יודע מה, אחותו התחתנה עם איזה נוצרי כזה, עוד מערה אחותו אצלו בבית, שיש לו איזה פסל של יושקה בבית, פסל של יושקה, כן? לא, לא נתתי לך רשות לדבר, פליז. אני לא אוהב את ההתפרציות האלה, בגלל שאתם... אז תרים את היד. כן, אני אמרתי, עכשיו אחותו התחתנה עם גוי, התחתנה עם גוי, ומביאה את הגוי הביתה. עכשיו, לא נעים לו. לא רק בסוף באים אומרים לו, תגיד, אני לא מבין. תגיד לי בבקשה, ברגע שאתה מביא את הגוי הזה אליך הביתה, אז אתה עובר על חוקי התורה, אז מה הוא אומר? אין לי ברירה, מה זה אחותי התחתנה איתו, אין לי ברירה, אני מחויב, אני חייב, זה משפחה, זה שלום בית, הוא נותן כל מיני תירוצים, והגוי הזה עובד עבודה זרה, ומה התורה אומרת? שלא לעזוב את השנאה מן המסית. זה לא עכשיו עניין שהוא בחירה בידי כן או לא, אני בוחר את מי לאהוב, את מי לשנוא. אני לא יכול. התורה אמרה אסור לעזוב את המסית לשנאה למסית בשום פנים ואופן. מצווה 459 שלא להציל את המסית. עכשיו אנחנו עולים מדרגה. עד עכשיו חובה לשנוא אותו. יש הבדל לשנוא אותו בלב, אבל לא לעשות שום דבר נגדו. שונא אותו. שונא אותו בגלל שהוא מורד בהשב ושם פסל. עכשיו התורה אומרת דבר הרבה יותר חמור, שימו לב, דברים מפחידים. אם הוא נפל בבור, אתה היחידי שם שיכול להציל אותו. אסור להציל אותו. שומעים? שראהו בסכנת מוות ועיבוד, עומד להיות עבד מן העולם, התורה אומרת בספר דברים י"ג פסוק ט', ולא תחוס עינך עליו, אסור לרחם עליו בשום צורח, בוכה, מתחנן, משתולל, שום דבר. אסור לרחם על עובדי עבודה זרה. שומעים איזה חמור העבירה הזאת?
אפילו הרב הכי גדול יעזור, נגיד זה יעזור.
לא יעזור, לא יעזור. שנאמר, עכשיו בתורה כתוב, לא תעמוד על דם רעך. למה כתוב לא תעמוד על דם רעך? אם יהודי עכשיו עומד למות, עומד להיפגע, אתה חייב להציל אותו, אסור לך להתעלם. אתה מתעלם, אתה נהיה... ספק רוצח פה. אבל התורה אמרה, לא סתם רעך, רעך למצוות. אחד שומר שבת, וזה אדם שומר מצוות. אתה רואה אותו בצרה, אתה חייב לרוץ לעזור לו. אדם עובד עבודת אלילים, זה לא רעך. לא רק שאתה לא עוזר לו, אתה רואה אותו בסכנת מוות, אין לך חיוב להציל אותו. לא אין לך חיוב. אני לא מסביר נכון. אסור לך לעזור לו. שומעים מה כתוב כאן, אני קורא לכם. לא תחוס אינך עליו. שומעים? כן, אז התורה אומרת, מצווה 460, לא ללמד המוסד זכות על המסית. בא איזה אחד מיסיונר, שכנע אותך לעבוד את היושקה שלו, או כל איזה בודהיסט, הכניס אותך לבודהיזם, או כל מיני כתות שיש בהינדואיזם, וזה השם ירחם, טיבטים, שמיבטים, כל העובדי אלילים, והכניס אותך לכת הזאת. ועכשיו, בזמן התורה, תופסים אחד כזה, חייבים לו לנקות אותו מהארץ, מוציאים אותו להורג. אז הוא מבקש ממך, אומר לך, איציק, תעשה טובה, תבוא, תעיד בעדי בבית משפט, אתה יודע כמה עזרתי לך, וזה, נכון, היה לך צרות, נתת לך כסף, אוכל, ישנת אצלנו במקדש הטיבטי, כל הסיפורים האלה, בוא תעיד בעדי, רוצים מה בדין להוציא אותי להורג, תפסו אותי. אסור לך להעיד בעדו. אסור לך להגיד שום דבר זכות בעדו. אפילו אם באמת הוא עושה דברים טובים, חוץ מעבודה זרה, באמת הוא נותן לעניים אוכל ועוזר, ואני יודע מה, הוא הציל איזה מישהו ממוות, לכאורה יכולת להעיד הרבה דברים בעדו, היום רחמים עליו הדיינים. מה אומרת התורה? שלא לטעון דבר של זכות על המסית, מי שמסית לעבודה זרה. אפילו יודע לו זכות, לא ממציא כמובן שקר, אמיתי, יש משהו להגיד לזכותו בדין. לא ילמדהו ולא יזכירהו עליו, בשום פנים ואופן, שנאמר על זה לא תחמול, אסור לרחם עליו. תראו כמה עבודה זרה חמורה. אין על זה שום פשרות, אין גרם של רחמים בעבודה זרה. ואני תמיד מזהיר, יש יהודים שומרי שבת, אוכלי כשר, נותנים צדקה, אלופי העולם בחסד, ועובדי עבודה זרה כל דקה בחיים שלהם. יש להם איזה רב, שמים תמונה שלו, כל דבר זה הוא, זה הוא, זה הוא האלוהים, זה הוא המשיח, זה הוא הזה, זה הוא יגלנו, הוא אדוננו. הכל עובדים אותו. והם לא מרגישים שבלי להרגיש הם נהיו כמו הנוצרים. נכון, הם שומרים מצוות, גם הנוצרים שמרו מצוות 300 שנה אחרי שהנצרות התחילה. עד שהרומאים, קונסטנטין, הצטרף לנצרות, שמרו שבת ועשו ברית מילה, אכלו כשר, שראו שהדת הזאת לא מתקדמת לאף מקום, החכמים מבזים אותם בכל פינה, והם לא גדלים. מה עשו? אמרו לרומאים, תצטרפו אלינו, אמרו, אנחנו לא עושים ברית מילה ושומרים שבת, זה לא בשבילנו, אמרו, נבטל את זה. עשו הסכם, ביטלו את ברית מילה ואת שמירת שבת, וקונסטנטין והרומאים הצטרפו אליהם מיליונים של אנשים, ופתאום הנצרות נהייתה דת. אם לא זה, לא היה כלום. בגלל זה היום הם לא שומרים אף מצווה, כי במהלך הדורות ביטלו את הכל. למרות שיושקה בעצמו כותב בברית החדשה, בספר מתיו, פרק 5, פסוק 17, שאסור להוריד עוד אחת מהתורה ולשנות מצווה אחת מהתורה, ומי שישנה וילמד לאחרים אחרת ממה שכתוב בתורה, יהיה מקולל במלכות השמיים. שאלה טובה, איך הרבה דתיים קוראים בתורה לא תגנוב וגונבים? איך דתיים קוראים בתורה שכתוב לא לעבוד עבודת אלילים ותופסים איזה רב והופכים אותו לאליל? איך דתיים רואים שכתוב בתורה לא לדבר לשון הרע וכל היום מרחלים? איך דתיים רואים שצריך להיות איש חסד ולעזור והם אגואיסטים? כמו שהם עושים ככה, הם עושים ככה. התורה שלנו זה חלק א' שלהם. כל מה שכתוב אצלנו נוגע גם אליהם, רק הם מתעלמים מזה. הבנת מה הנקודה פה?
ה-New Bible זה של ישו?
זה... תראה את העימות שלי עם הכומר, תבין הכל. זה 300 שנה אחרי שהוא מת התחילו את זה. בין 70 ל-300 שנה, יש כל מיני גרסאות. זאת אומרת, אף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא יודע מי הוא, אם בכלל הוא היה. זה בא מי שהתחיל לספר סיפור ועוד אחד ועוד אחד, המציאו עליו סיפורים. כן, ובנו אותו והפכו אותו לאלוה. אני אגלה לכם סוד. באמת, מי שבאמת רוצה לדעת האמת, הוא לא היה ולא נברא. כל הסיפור על הצליבה שלו עם הרומאים ומה שכתוב בגמרא, זה לא נכון בכלל, זה לא מתאים בתאריכים. התאריכים, מה שהנצרות קובעת ומה שכתוב בגמרא, זה הבדל של 200 שנה. זה מישהו אחר, זה ישוע אחר, זה לא מה שהם מדברים עליו. אבל זה בינינו, איך אומרים? שלא ישמעו, שלא...
זה נכון אבל? כן. אפשר
לבדוק את זה? ברור, אנחנו... זה לא, אתה לא מבין. אם אני עכשיו מספר לך על סבא של סבא שלי, סיפורי עלי בבא ואלף לילה ולילה, מה שאני רוצה אני אגיד לך. אתה תוסיף על זה, והחבר שלך יוסיף, והוא יוסיף, ופתאום נהיה לנו דת.
אז אני חיפשים מאמינים בכלום.
ברור. מה הם מאמינים? אתה יכול להראות משהו אחד להוכיח שהוא אמת? אין שם כלום. סיפור של אישה אחת שזנתה בבעלה, נכנסה להיריון מאיזה חייל רומאי, ופתאום היא באה ואמרה שאלוקים בא אליה בחלום. מה היו עשו איתה? יהרגו אותה אם לא. אין לה ברירה, היא חייבת להמציא סיפור, אם לא הורגים אותה. מה, אישה שזנתה על בעלה כמו היום, נותנים לה להיות דוגמנית בטלוויזיה? ישר היום מוצאים אותה להורג. היום נותנים לה פרס, בואי תקבלי אוטו. איזה אחת שתפסו אותה בוגדת בבעלה. וגם השופט בבית משפט בתל אביב נותן לה את הילדים ופרס, חצי מהבית, על זה שזנתה והיה לה חבר מהצד. זה רק בעולם של סדום ועמורה, בזמן התורה, אחת שזנתה, השם ירחם. טוב, הלאה. מצווה שאם אתה רואה, עכשיו, אם עכשיו, יש עכשיו, תפסו אותה המסית, שמדיח לעבודה זרה, ועכשיו אתה יודע עליו פרטים שיהיה הוכחה בבית דין שהוא באמת מסית. נאמר שהבית דין אין לו מספיק ראיות, ואתה יודע עליו שהוא כך וכך מסית. ומה אתה אומר? אני לא אדם רע, אני רחמן. כמו שאני לא רוצה שיעידו נגדי על משהו לא בסדר, אני לא הולך לספר לשופטים עליו. אם יתפסו, יתפסו, זה בעיה שלהם. אני לא הולך להלשין עליו. ברגע שאתה לא מלשין עליו, עברת את אחד האיסורים הכי חמורים בתורה. מה כתוב בתורה? ולא תחסה עליו. אתה חייב לגלות כל מה שאתה יודע עליו. תראו, הרבה אנשים חושבים שהתורה זה רגש, התורה זה ראש. לפעמים זה רחמים, לפעמים זה 100% דין בלי רחמים. תלוי מה השם אמר. כן? לא תחסה. אם אתה יודע לו חובה, אתה רשאי לשתוק. זה לא שלפעמים אתה אומר, תשמע, זה בן אדם מסכן, אני מרחם עליו, אני לא אומר שאני יודע. לא מגלה מה שאני יודע. טוב, זה מישהו אחר, אבל על מדיח לעבודה זרה, לא יקום ולא יהיה. מצווה 462, שלא להסיט אחד מישראל אחר עבודה זרה. אם עכשיו אתה מחליט להיות מיסיונר, מציעים לך $1,000 לשבוע משכורת, מקבלים הרבה כסף המיסיונרים האלה. חלק מהם בעצמם יודעים שזה בלוף, אבל זה יופי של עבודה. מי מקבל $1,000 בשבוע בארץ, מכונית צמודה, קרדיט קארד, כרטיסי אשראי, טיולים, מלון, יושנים, נוסעים, אמריקה, טוב מאוד להם, מה רע להם? אז הוא סתם מחלק דברים שלהם לעבודה זרה, מקבל משכורת, אז יהודי מצטרף לדבר כזה, והוא עובר עבורה חמורה שהוא נחשב מסית לעבודה זרה. כל סוגי עבודה זרה, לא רק נצרות. כל סוגי עבודה זרה, כל אליל משתחווים לכוכבים, איזה קט טיפשית שמאמינים באיזה אחד שהיה, איזה מערישי אחד, כמו בהודו, כל מיני אנשים שנחשבים קדושים, אולי הם קדושים לאחברים, כן? אבל זה נקרא עבודה זרה, כן? אז עכשיו, מצווה 463, מצוות חקירת העדים היטב. באו שני עדים להעיד על פלוני שרצח או שחילל שבת. ועכשיו אמורים להוציא אותו להורג, מה אתה חושב? בגלל ששניים באו וסיפרו סיפור, מוציאים אותו להורג, מה פתאום? עושים להם חקירה שתי וערב, מהבוקר עד הערב, מהפעמים, כל דבר, שואלים איפה זה היה, איזה שעה, מה הוא לבש, איך הוא הרג, איך הוא דקר מתחת לעץ, מה גודל הפירות, איך היה העץ, איזה רוחב היה העץ, ככה היה שמש, היה מעונן, גומרים את הכל, עוד פעם אחר כך. עכשיו, מי ששקרן, הוא לא זוכר את מה שאמר אתמול. במחורת הוא שוכח פרט שניים, משווים, מצליבים, כל מה שהוא אומר, שולחים לשם את המשטרה לבדוק, באמת זה קרה, מי ראה, איפה זה היה, שואלים את הבעלי חנויות, אנשים שעברו, שמים פתקים, מה אתה חושב? מה, מוצאים בן אדם להורג? סתם, עד שראו שהעדויות של שני אנשים שחקרו אותם לחוד, מתאימות 100%, ואין כאן שום סיכוי לקונספירציה, כן, שהעלילו עליו עלילה, אז עושים מה שהתורה אמרה. אבל החובה היא לבדוק היטב. איפה זה כתוב בתורה? כן? איפה זה כתוב? כתוב ככה. צריך לחקור אותם 7 חקירות בודקים כל עד. כן? וכתוב, ודרשת בספר דברים י' ג' פסוק ט' ו'. ודרשת וחקרת ושאלת היטב. והנה אמת נכון הדבר. שימו לב. ודרשת וחקרת ושאלת, 3 סוגי חקירה שונים. מה זה ודרשת? ללכת לשאול מיוזמתך שאלות, לבדוק, לברר, לבקש פרטים. מה זה חקירה? כל הדברים, להשוות עדויות, ללכת, לשאול אנשים, חנויות, לראות את הפרטים, להתאים, לבדוק אם זה הגיוני, לא הגיוני, זה יכול היה להיות, היה לו מספיק זמן להגיע, לא היה, כל החקירה, כן, מה שאנחנו קוראים בימינו, חקירה, ושאלת שוב, עוד פעם שואלים הכל מחדש, עוד פעם, זאת אומרת, התורה רצתה להראות לך, חביבי, עוד חקירה, ועוד חקירה שלא יהיו טעויות. מצווה 464, מצוות שריפת עיר הנידחת וכל אשר בה. עיר שרוב האנשים שם התחילו לעבוד עבודה זרה, רוב היהודים שם, חייבים להשמיד את העיר הזאת. כל האנשים שעובדים שם לפסלים ולאלילים או לנצרות או לכל הדברים האלה, הורגים את כולם בחרב. אם יש פה ושם יהודי שעובד אלילים, הוציאים אותו להורג בסקילה. אבל אם זה רוב העיר ואחרים לא מחו, לא ברחו משם, מוציאים את כולם להורג בחרב. למה? עובדים אלילים. שימו לב, לעבוד אלילים זה אבון גדול מאוד. השם נותן לך חמצן ואתה עושה פסל ומשתחווה לו, זה דבר נורא. וזה אחד העבירות שצריכים למות ולא להסכים לעשות. אפילו לחלל שבת, אם מאיימים עליך עם אקדח, אתה חייב לחלל. לאכול חזיר, אתה חייב. לשרוף ספר תורה, אתה חייב. להשתחוות לאלילים, אתה לא יכול שנייה אחת אפילו. שנייה אחת, לעשות ככה אסור. זה דבר נורא, אנחנו אין לנו הבנה למה זה כל כך מכיס את השם. למשל, אני חושב לעצמי, אם הייתי רואה שאנשים כל כך מטומטמים, שמים פסל, משתחווים אליו, הייתי אומר, אתה יודע מה, זה פטור, זה דפק, דביל. זה פלגמט, איזה שכל יש לו. הוא עכשיו בנה פסל ומשתחווה לו, אחד כזה נעניש אותו, נוציא אותו להורג. זה צריך בית משוגעים אחד כזה. מה אני עכשיו אכעס עליו? אם כלב נובח, אני כועס? אם אדם הכי טיפש בעולם אומר איזה משהו מעליב, אני נפגע ממנו? מילא, אדם גאון העליב אותי, יש ממה להיפגע, כן? אבל האחד שכולם יודעים עליו שאין לו גרם של שכל, אמר איזה שטות. מה יש להיפגע ממנו בכלל? להפך, מרחמים עליו. אבל אנחנו רואים פה שאין פשרות. אנחנו לא מרחם בין את החכם, בין בת הטיפש, בין בת היהודי, בין בת הגוי. אין רחמים בעבודה זרה, אין רחמים. שומעים, עיר הנידחת חייבים לשרוף אותה. אשור להשאיר בית אחד, עץ אחד, בניין אחד שם אסור להשאיר. אם יש להם טונות של זהב, טונות, מחסנים מלאים זהב, פסלים שמלאים בטונות של זהב וכסף. מה היית אומר? בוא נוציא, בוא נקודם נשפוס את כולם, נוציא אותם להרג בחרב. עכשיו העיר נשארה ריקה. ניקח את כל הזהב, כל הכסף, כל הבהמות, הכל, ניתן את זה לעניים, נחלק, ניתן לישיבות זהב, כסף, נדאג לכל מה שצריך, ואחר כך נשרוף את העיר, לא? כל אחד היה חושב ככה. מה התורה אומרת? ושרפת באש את כל העיר, ואת כל השרבה ואת כל שללה. אסור לקחת שלל. מטבע אחד של זהב לקחת, התחייבת בנפשך. זה מפתה מאוד. מפתה מאוד. אתה יודע כמה זהב הם שמים בפסלים שלהם שם, באודו, בטיבט, בכל המקדשים שם? טונות של זהב. אתה עכשיו חושב, אם היו עושים כזה מקדש בארץ, כמו המקדש ההוא, הבאהי בחיפה, זה גם כן עבודה זרה. עכשיו, אם אתה רוצה להשמיד את זה בזמן שיש שלטון תורה בתורה, יקב לך הלב. וואה, שטיחים פרסיים, עבודות אומנות, תמונות, עבודת יד, כיפת זהב, כל מיני דברים, לא? חייבים להשמיד את זה. אל תדאג, לקדוש ברוך הוא יש מספיק כסף, הוא יחזיר לך, אל תפחד. אסור לגעת בזה. זה כל כך תמה, כל כך זה נדבק בו תומעה, שאי אפשר להוציא את התומעה. ויש לי חדשות בשבילכם. המצווה הבאה, שזה מצווה 465, אחרי ששרפת את כל העיר, רק נשאר שם חולות עם אפר של שריפה. שריק, כמו בלג בעומר, ראיתם איך החוף בארץ נראה, הכל מלא שרוף, ככה כל העיר נראית. עכשיו אתה בא, רוצה לנקות את זה מכל הלכלוך, ולבנות שם עיר חדשה של חרדים. כמו ירושלים, מונסי, בני ברק, לפתוח שם שכונה חרדית. אדמה, דונמים שלמים ריקים, ניקית, שרפת את הכל. עכשיו אתה רוצה להקים שם מקום, בניינים, בתים. שימו לב מה כתוב בתורה. והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד. חורבות היא חייבת, אסור לעולם לבנות שם. תראו כמה השם כועס על עבודה זרה. טוב, שרפנו את כולם, נגמר, לא נשאר כלום מהם. אין, נשרף הכל באש, נגמר. שומעים? אסור אפילו שום דבר של ענה מהאדמה, אפילו האדמה נהייתה טמאה. שלא בטעות תבנה שם במקום שאסור. תראו, נורא והיום זה. נורא והיום.
מאיפה אנחנו יודעים אם זה לא קורה פה?
יש את זה בכל מקום. אבל פה מדובר על ארץ הקודש. כל מה שאני מדבר איתכם זה ארץ הקודש. מצווה 466 שלא נהנות בממון עיר הנידחת. טוב, אמרת לנו כבר לשרוף את הכל. שימו לב, לשרוף זה מצוות עשה. לא להנות זה איסור. אבל יש כאן עוד חידוש. היית חושב מילא פסלים, פירות, עצים, זה דברים מוחשיים, אז אסור להנות מזה. אבל כסף, אני יכול לעשות בזה דברים של קודש. הכסף עצמו לא תמה. מה הבעיה? אני לוקח עכשיו את הכסף, קונה ובונה בו ישיבה. גם זה אסור. גם הכסף נדבק בתומה. תראו מה מדובר פה. מצווה 467 שלא להתגודד כמו עובדי עבודה זרה. לא לחכות אותם בשום דרך. תספורות שלהם, קרחות פה בצד, שערות למעלה. שריטות, קעקועים, קוקו, זנב תאיש, כל מיני פאות כאלה. כל מה שהגויים האלה, הנוצרים ועובדי עבודה זרה והכמרים של עבודה זרה הם עושים, אם אתה מחכה אותם, אתה מתחייב בנפשך. והיום יש צרה גדולה בארץ. שאנשים רואים טלוויזיה ומאוד מושפעים ממה שהם רואים ומעתיקים. הם לא יודעים אפילו מה הם עושים. למשל, אדם בפורים רוצה ללבוש חליפה של כומר. אסור. רק בשביל התחפושת, רבי, מה? פורים, אסור. אתה רוצה להתלבש כמו אישה בפורים, אסור.
גם כמו אישה.
אסור. כתוב, לא יעלה כלי אישה עליך, אתה אסור לך להתלבש כמו אישה. אישה לא יכולה להתלבש כגבר, וגבר לא יכול להתלבש כאישה. זה אחד הסיבות שאסור לאישה ללבוש מכנסיים. ואפילו אם הן מאוד רחבות, מכנסיים זה בגד של הכהן, של גברים. התורה כתבה מפורש שזה בגד של גבר, לא של אישה. אף אישה לא לבשה עד לפני כך וכך שנים, לא מזמן התחילו עם זה. אף תמיד נשים עליהם סמלות ושלים והכל, כמו שהערבים מתלבשים, ככה כל העולם היה. ופתאום התחילו ללבוש כמו גברים, לובשות בגדים, כפתורים, צווארון, עכשיו כבר יש נשים הולכות עם עניבות וג'קט, כן? הלאה, רגע, אני חייב להספיק, אין ברירה, הלאה, מצווה 468 שלא לעשות קרחה על המת, זה נשמע טיפשי מאוד, אבל בזמנם היו אנשים מגלחים את הראש של המת, ויש להם כל מיני עניינים לגויים, אז התורה הזהירה כמה פעמים לא יקרחו קורחה בראשם, לא להעתיק מהגויים, יש להם כל מיני אמונות תפלות, שאם עושים ככה יהיה טוב, לא טוב, דברים שקשה לנו כרגע היום להבין, אז אחד שקורח את המת עובר עבירה, כן? ובין בזה הוא נמטר, בין שהוא סם, ארם עובר, המשחות האלה שמורידות שערות, כימיקלים, כל צורה שהוא עושה קרחת על המת, כן? הוא עובר עבירה. מה קורה אם יש חמש גופות וגילח את כל החמש? זה עבירה אחת או חמש? חמש עבירות. הבנתם? עכשיו אני אגיד לכם סיפור שהיה לפני בערך 200 שנה, היה רב שקראו לו הנודע ביהודה. שומעים? הוא היה רב מאוד גדול באירופה, ופעם אחת היה איזה אחד שמת, והרב הנודע ביהודה, בזמן הלוויה שכולם הולכים אחרי הארון של אותו אחד שלא היה דתי, שומעים? אז הנודע ביהודה פתאום רואה שהוא בא עם סכין גילוח וגילח את הזקן של המת. עכשיו המת הזה היה בבית חולים שבועיים, גדל לו זקן, הוא בא עם תער, שם לו קצת קצף, גילח לו את הפנים. אז המשפחה צועקים, כבוד הרב, מה אתה עושה? מה אתה מגלח לו את הפנים? הוא אומר, למה אתם כועסים? רציתי שיהיה יפה לפני שקוברים אותו. אומרים לו, מה זה? זה ביזיון המת. כתוב בתורה שאסור לבזות את גופת המת, לא? אמר להם הרב, צבועים שכמותכם. 50 שנה הוא מתגלח יום יום בתר, 100 פעמים הזהרתי אותו להפסיק עם העבירה הזאת, שזה 5 איסורים מהתורה כל יום שהוא מתגלח בסכין. אף פעם לא הזיז לכם, אף פעם לא הפריע לכם. עכשיו פעם ראשונה מאז שהוא קיים, שמותר להתגלח אותו בתר, אתם כועסים. שהוא מת, שהוא מת עכשיו, לגלח אותו את הזקן, לא מדובר בראש. בראש אמרנו אסור לעשות קורחה על המת, אסור. זקן זה משהו אחר. אנחנו אומרים עכשיו שמותר לגלח אותו בתער כי הוא כבר מת, זה לא נחשב עבירה. שבאתי גילחתי אותו עכשיו סוף סוף בהתר כואב לכם. 50 שנה הוא מתגלח יום יום בתער, לא כאב לכם. למה הוא עשה את זה? כדי לעשות משהו דרסטי בעיר, שאנשים יפסיקו להתגלח בתער. לא מבינים את חומרת האבון. אז עכשיו בגלל המעשה הזה כולם דיברו על זה, באמת הרבה הפסיקו להתגלח בתר. מצווה 469 שלא לאכול פסולי המוקדשים. מה זה? יש לנו בהמה למשל, כן, שנעשה במום, היא קדושה, צריכים להקריב אותה בבית המקדש, וקרה במום עכשיו, כן? אז עכשיו אי אפשר להקריב אותה. מה עושים? אסור לאכול ממנה, כן? למשל, אם אנחנו עשינו בת המום, אם המום יניע לבד מהטבע, אנחנו פודים את הבהמה בכסף, קונים את הערך שלה, מביאים בהמה אחרת במקומה, ואת הבהמה עם המום אנחנו אוכלים, כן? אבל אם אנחנו עשינו את המום בבהמה, כי העין שלנו עליה לא רוצים להקריב אותה לבית המקדש, אומרים בוא נשתמש בה וניתן בהמה אחרת במקומה, אסור לאכול מהבהמה הזאת, זו תגובת שרשרת. כיוון שאסור היה להטיל במום, הלכת, חתכת לה פה את השפה, ככה, חתכת את זה. נחתך לו השפתיים, חתכת לו אוזן, לא יודע, עשית לו משהו שעכשיו הוא כבר עיוור, לא יודע מה, הוא לא יכול, אי אפשר להקריב אותו עכשיו. אז אתה אומר, יאללה, נבשל אותו, זה סטייק שמן זה. כיוון שאתה הטלת בו מום, אסור לאכול מהבשר שלו כי הוא קודש. אבל אם נפל בו מום לבד מהטבע, אז אתה מחליף אותו בכסף, קונה בהמה אחרת, ואז מותר לך לאכול, כי זה נהיה לבד. מצווה 470, מצוות בדיקת סימני עוף. עופות, כשרים, יש להם סימנים, איך הזפק שלהם, הרגליים, הציפורניים, בולט, לא בולט, המקור, איזה עוף שתוקף, כמו נץ, נשר, שהם לא כשרים. התורה נתנה איזה עופות שעפים הם כשרים, איזה לא. אז יש סימנים. כל פעם שאתה רוצה לדעת אם הציפור הזאת כשרה או לא, אתה בודק את הסימנים שכתובים בתורה. אם יש את הסימנים, אז מותר. זה נחשב ציפור תאורה. ואם לא, אז אסור לאכול ממנה, כן? מצווה 471, לא לאכול חגב תמה וכן כל שרץ העוף. חגבים, הרבה, מה שאנחנו קוראים הרבה, יש אני חושב 6 או 7 סוגים. אחד מהם כשר. היחידים שיודעים להבדיל זה תימנים, כי התימנים בתימן לא היה מה לאכול. היה קמח ומים וחגבים. אז מה אכלו? עשו מהחגבים צ'יפס, והם טוענים שזה טעם של צ'יפס. צ'יפס קצת צרוף, מתגנים את זה במחבת, הם היו אוכלים. אז הם היו יודעים להסתכל על הבטן של החגב, לראות את הסימנים שם, ולראות מה קשר מה לא. אז כשהיה בא גל של הרבה בתימן, היו בודקים כמה מהם, רואים שכולם מאותו סוג, קשר, אז אוכלים אותם, תופסים אותם ומבשלים אותם ואוכלים אותם. בשאר העולם, באירופה, בשאר המדינות היה עושר, מי רוצה לאכול חגבים ככה עם השני חוטים האלה מקדימה? אז אף אחד לא אכל, לכן איבדנו את המסורת. אנחנו אין לנו מסורת לאכול חגבים. כמו שג'ירפה היא קשרה, אנחנו כבר לא יודעים איפה לשחוט. כי אף פעם אף אחד לא הצליח לשחוט בג'ירף. מזיזת הראש של הימין, שמאל, אתה צריך סולם, 20 איש להחזיק אותה עם חבלים, עד שתצליח לשחוט, עבודה של שבוע זה. אז אף אחד לא שחט, אז כבר שכחו. אין מסורת. פרה כל יום שוחטים, כל הזמן מלמדים אחד את השני. אז יש המשכיות. אבל דברים שלא שוחטים נעלם מהעולם. אותו דבר הגרסהופרס, הרבה הזה. התימנים יודעים, כי אצלהם אכלו כל הדורות חגבים. אנחנו כבר לא יודעים, אבל התורה אומרת איזה חגבים כשרים, איזה לא. אתה רוצה לאכול, תבדוק את הסימנים. אותו דבר שרץ העוף. מה זה שרץ העוף? כל דבר ששורץ וגם אף. אף, יש לו כנפיים, הוא אף, זה איסור יותר חמור מסתם תולעת שעל הזה. זה עוד יותר חמור. זה כמה איסורים מהתורה, צריכים לבדוק מה מהם מותר, מה מהם אסור. כן? לכן התורה נתנה את הסימנים, מה מהם מותר, מה מהם אסור, חייבים לבדוק את הסימנים. כן, מצווה 472, נגיע ל-480 ונסיים, 472 שלא לאכול מבשר בהמה וחיית העוף שמתו מאליהם. בשר בהמה, בהמה קיבלה מכת חשמל, מתה, ברק, נפל עליה עץ, נדרסה, מישהו ירה עליה עץ, מישהו דקר אותה על המוות, נמר תקף אותה, עכשיו אתה רוצה לבשל אותה ולאכול, אסור, זה נקרא נבלה. אפילו המוסלמים לא נוגעים בזה, זה נקרא נבלה. נוצרים אוכלים הכל, אבל הם לא אוכלים. למה? הם רוצים שיש שחיטה, חלל. כן? אפילו אם הם מתו מאליהם, לא שאתה הרקת, מתו מאליהם, היית אומר, טוב, אני לא הרקתי אותו. הוא כבר מת, חבל, זה בלטה שחית. אסור, אלא אם כן זה פיקוח נפש, כמו בשואה, לא עלינו. אז הכל מותר לך כדי להינצל, זה משהו אחר, כן? אבל מדובר עכשיו במה שירו בה, הרגו אותה, כמו שאנו גויים פה הולכים להרים, יורים בצבי, צדים אותו ומביאים אותו ככה על הגג של האוטו, אני רואה לפעמים בדרך, ואחר כך עושים אותו על האש. יהודי אסור לו לאכול מזה, כי זה נקרא נבלה, היא נהרגה לא על ידי שחיטה. מצווה 473, מצוות מעשר שני. אמרנו שאת המעשר הראשון נותנים את זה ללוי, הלוי לוקח מהמעשר שלו ונותן עשירית לכהן, זאת אומרת הכהן מקבל אחוז. עכשיו המעשר הזה שמפרישים אותו, המעשר שהוא מפריש זה נקרא מעשר שני, מעשר מן המעשר, וחייבים לאכול אותו בירושלים, שנאמר עשר תעשר כל תבועת זריך. מה קורה אם אתה גר בטבריה, קשה לך להגיע לירושלים, יש לך הרבה חיטה להביא שעשירית מהשדה שלך, אתה לא יכול עכשיו להביא 20 חמורים, לסחוב את כל התבועה לירושלים, לא היה כבישים כמו היום, אז אתה מוכר את זה בשוק, לוקח את הכסף, הכסף הזה קודש, לוקח אותו לירושלים ברגלים, קונה בזה אוכל ושתייה בלבד, ואז אתה נותן את זה ואוכלים מזה, ואז קיימת. רק מה, אתה צריך להוסיף 20% כנס. אז שלא הבאת את היבול שגדל אצלך, כיוון שאתה מביא כסף במקום, והחיים שלך הרבה יותר קלים, אתה לא צריך להביא סבלים, לא צריך גם משרתים, אתה מביא מזוודה עם כסף נגמר, אתה מוסיף 20%, זה מה שהתורה אמרה. למה? אם לא, אף אחד לא יביא את החיטה. כולם יביאו כסף. כדי למנוע שאנשים יתקמצנו לשלם 20% טול, כן? כמו שאלה מחכים שעתיים כדי לבוא מהגשר, כדי לא לשלם 6 דולר טול, הם לא חושבים שעתיים דלק עלה לך יותר, כי כולם מחכים לגשר. הרבה פעמים אני חוזר מברוקלין, 12 בלילה, תור ענק לכיוון הגשר, והבטרי טאנל ריק, ריק לגמרי. אתה נכנס לשם, 10 דקות אתה כבר בדרך לכביש המהיר, ואתה עוד חצי שעה בבית. עכשיו תלך דרך הזה, בסדר, תחסוך 6.5, 6 דולר, ייקח לך עוד 40 דקות עכשיו. מה עם הדלק, מה עם זה? אז מה חסכת? דולר? הפסדת שעה מהחיים? כן? מילא אני מרוד, בסדר, מבינים על כל דולר, אבל גם עשירים. אתה רואה מכוניות פאר. קמצנות זה מחלה, מחלת נפש. זה חוסר אמונה, זה טיפשות ממדרגה ראשונה. אז אותו דבר פה, בן אדם יודע, יעלה לי 20% עכשיו. אני צריך להביא טון של חיטה, נגיד עולה לי 5,000 דולר. עכשיו אם אני לא אביא את זה, יגידו לי תביא עוד 20%, אני צריך להביא 6,000, עוד 1,000 דולר. מה פתאום, אני אביא סחב, חמורים, סוסים, יעלה בעלי על ירושלים, גשם, שמש, לא אכפת לי. העיקר לחסוך את ה-20%. זה המציאות, לכן הקדוש ברוך הוא נתן את ה-20% האלה. מצווה 474, מצוות מעשר עני תחת מעשר שני בשנה השישית והשישית. כל שנה אמרנו מביאים מעשר ללוי והלוי נותן לכהן. בשנה השלישית, משנת שמיטה לשנת שמיטה, יש 7 שנים. 3 שנים אחרי שנת שמיטה זה נקרא שנה שלישית. זה נקרא מעשר עני. במקום להם נותנים את זה לעניים בירושלים. ושנה שישית גם כן לעני. זה נקרא מעשר עני. המעשר עני הזה חייבים להביא אותו לירושלים, לאכול אותו שם, כן? והעניים מתחלקים בהם, ואין שום טובה לבעלים. כן? זה נקרא מעשר עני, שחייבים אותו שנה שלישית ושישית. מצווה 475, שלא לתבוע הלוואה שעבר עליה שנה שביעית. אולי נסיים בזה, נעשה את זה מצווה האחרונה להיום. תזכרו רק 475, בסדר? מה זה? תשמעו טוב. היום, חבר שלך מבקש ממך הלוואה. היום אנשים הרבה לא יודעים את הדין. אם בעוד חודשיים מתחילה שנת שמיטה, ביקש לך 1,000 דולר הלוואה, אתה לא יודע עכשיו, אתה לא מבקיא בכל חוקי התורה, נתת לו 1,000 דולר. בינתיים עברו 3 חודשים, בינתיים כבר התחילה שנת שמיטה, פתאום אתה הולך לשיעור תורה, הרב אומר, מי שנתן הלוואה והגיע שנת שמיטה, אסור לו לבקש את הכסף חזרה. הלך הכסף. כל 7 שנים יש שנה שאסור לעבוד את האדמה, אסור לקצור פירות, עצים, לדשן את האדמה, לשים מים לעצים, לגזור את העלים היבשים, שום דבר. שנה שלמה שביתה לאדמה, שבת. שש שנים אתה כותב, חוטב, בשנה השישית יש יבול כפול, שנה השביעית האדמה נחה, זה גם חשוב לאדמה לקבל כוחות חדשים, יש בזה עניינים, וזה מצווה של ביטחון, היה לא מזמן שנת שמיטה, יש לנו עוד כמה שנים. בקיצור, עכשיו לא ידעת, הגיע שנת שמיטה, הלך הכסף. עכשיו, אם אתה אומר לו, תשמע, חבר שלך, תשמע, עוד חודש מתחילה שנת שמיטה, אני לא יכול, תבוא אליי אחרי שנת שמיטה, אני לא אתן לך 1,000, אתן לך 4,000. אין בעיה, כי יש 7 שנים. יש לי 7 שנים לגבות ממך. עכשיו אני אתן לך חודש לפני שנת שמיטה, הלך הכסף, מה אתה בא אליי חודש לפני? מה אתה רוצה לעבוד עליי? נכון? אז מה קרה? בהתחלה כולם בטחו בקדוש ברוך הוא. כתוב לתת הלוואה לעני, נתנו, לא עשו חשבונות. כי השם אמר, בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך. אז סמכו על השם. לאט לאט התחילו להיות קטני אמונה, יורדים, 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 יורדים באמונה. הגיע המצב שאף אחד לא רוצה לתת הלוואה לעני. העני אין לו מה לאכול, מחר חג, הוא בא מתחנן לעשירים, אומרים לו, חביבי, מצטערים, עוד חודשיים שנת שמיטה, אתה לא תחזיר. בא הלל הזקן, רען, כזה דבר, עשה תקנה. איך קוראים לתקנה הזאת? פרוסבול. פרוסבול. כן? מה זה פרוסבול? זה שטר. כותבים בשטר שאתה מעביר את החוב לבית דין. למשל, רובן חייב לך כסף? הוא כבר לא חייב לך. אתה מחתים אותו על הפרוסבול, אתה רוצה הלוואה? רוצה $1,000? תחתום לי על השטר. הוא חותם שהוא חייב לבית דין. ואז מה? הבית דין כן יכול להוציא ממנו את הכסף. למה? כי בית דין לא מחויב בשנת שמיטה. זה רק על אינדיבידואל, על אדם אינדיבידואלי. רובן לא יכול לקחת משימון את החוב, אבל הבית דין כן יכולים לגבות משימון את החוב. בקיצור, חוק עוקף בגץ. בדץ, I should say. חוק עוקף בדץ. התורה אמרה, מה? אל תיקח ממנו את ההלוואה, סמוך על השם, הוא יחזיר לך את זה. האנשים לא רוצים לסמוך על השם, לא רוצים לתת לעניים. ראה הלל ככה, העניים המסכנים גדולים. עשה חוק, בסדר, אל תתנו, תתנו לבית דין. ואז התחילו להלוות חזרה לזה. אותו דבר דרך אגב, כתוב שיהודי אסור לתת הלוואה ליהודי אחר ולחייב אותו ריבית על הכסף. אז מה עושים היום? חותמים על שטר היתר עסקה ואז מותר. אז יש אנשים אומרים לי, מה זה התורה? זה מסחרה? כל דבר שאסור מוצאים איזה פרצה ועושים מעקף? מה הולך פה? מי שבור ועם הארץ, אז הוא שואל כאלה שאלות. מי שקצת יודע תורה, אתה נראה מאוהב חזק בטלפון הזה. מאוהב חזק בטלפון, חבל. תתאהב בהשם, עדיף. אתה שומעים? אז מה אני אומר? אני אומר ככה. בגלל שעכשיו, נגיד אתה צריך להלוות לחבר שלך רובן כסף, ואתה רוצה לקחת ממנו ריבית. אומר לך, אסור, תורה. אומר לו, תשמע, רובן, אם אני לא אתן לך, אני אתן לקריס הגוי. שלם לי $1,000 ריבית בחודש, מה אני עכשיו אשים את הכסף אצלך 5 שנים? אני אפסיד $60,000, אני אתן לגוי, הגוי לא משלם, אני לוקח לו את הבית. אז בעיה, לא? אז גם כן צריך אמונה גדולה בהשם לתת הלוואה בלי ריבית. אז מה עושים? אף אחד לא רוצה לתת, כמובן, לא רוצים לתת יהודי ליהודי הלוואה, כי אי אפשר לקחת ריבית, מעדיף לתת לגוי. אז החכמים עשו שטר היתר עסקה, הופכים את ההלוואה לשותפות. לא מרמים! לא מקצרים, לא עוקפים, עשו דין אחר לגמרי. הלוואה תמיד אסור, גם היום אסור. תעשה השקעה בשותפות. זה משהו אחר, זה התורה מתירה. מה זאת אומרת? הוא רוצה $100,000 לפתוח חנות פיצה, פיצריה? כן, אין בעיה. אתה רוצה לקחת ממנו $1,000 רווח כל חודש? בסדר, אבל אסור. איך תעשה? תשקיע את $100,000 בתור שותף. כל עוד הכסף אצלו אתה שותף, ביום שמחזיר לך את $100,000, קנה את השותפות שלך החוצה. איך תקבל $1,000? אתה כותב, $1,000 הראשונים שבאים רווח בעסק, באים אליי. כל השאר שלך, זה השותפות. מה קרה אם לא היה $1,000 רווח כל החודש? הפסדת את הכסף. זה לא הלוואה שאתה בא ואומר לו, תמכור את האוטו, תשלם לי, מה אכפת לי, זה ריבית. לא, לא היה רווחים, גם אתה מפסיד. מה קורה? הפיצריה פשטה רגל, נשרפה, אין ביטוח. גם אתה הפסדת את הכסף שלך. הבנתם? זה שותפות לכל דבר. זה עדיין לא משתלם. מי שאין לו אמונה בהשם, גם לא ייתן ליהודי ביתר עסקה. כי אם יקרה נזק למקום, הלך לו הכסף. אצל הגוי, הוא משעבד את הבית של הגוי, הגוי לא שילם, הוא לוקח לו את הבית. יהודי, אתה לא יכול לגעת לו בבית, אתה נכנסת איתו שותף בחנות. הלכה החנות, הלך הכסף. אז מה עושים היום? מצאו פטנט. מה הפטנט? שאתה כותב שאתה שותף בכל נכסיו, לא רק בפיצריה שהוא פותח. נגיד יש לו חנות נעליים שכבר עובדת, גם בזה אתה שותף. יש לו עכשיו בית יפה, אתה קונה 10% מהבית שלו, שותף בבית. יש לו מכונית שלו, אתה שותף במכונית. הלכה הפיצריה, אני גובה מהבית, מהחנות נעליים. הלכה החנות נעליים, גובה מהמכונית, אני שותף במכונית. הלכה המכונית, אני שותף בבית. כל דבר שמניב רווחים, אני שותף. הלכו כל נכסיו, ירדת גם אתה איתו לטמיון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.